כן. אז היום אנחנו למעשה נדבר על הנושא הזה, אמרנו, אתאיזם של מאה עשרים ואחת.
מאה עשרים, מאה עשרים ואחת, כן.
למה? כי עד עכשיו דיברנו על זה, כל הזמן דיברנו על הנושא הזה של התנגשות של שתי הגישות. הגישה היהודית והגישה של היהדות, כן? גישה של היהדות, והגישה של, של האתאיזם, שזה, הם בדרך כלל מסתמכים על המדע, כן? וזה מעניין, כשאנחנו התווכחנו עד עכשיו, כל מה שדיברנו עד עכשיו, כן, בוויכוח שלנו דיברנו, תמיד בדרך כלל הזכרנו את אחד שמי שהוא לקח, הוא היום נושא דגל של האתאיזם. אחד מאלו שדגל האתאיזם בעולם, מכירים, לא מכירים אותו, זה ריצ'רד דוקינס, כן? ובדרך כלל, אם זוכרים, הבאנו אותו כמה, בכמה הרצאות, שם דיברנו על מי, מי ברא את השם, דיברנו על הרעיון שלו, כן? עם ה... כן, מי צריך להביא הוכחה, זה גם כן דיברנו על הנושא, וגם אם בכלל זה... כן, אם זה מדע או לא מדע, אם האבולוציה, אבולוציה, אם זה מדעית או לא מדעית וכו', כן, כל הנושא הזה, שם דיברנו, הבאנו את, כן, אם תיאוריה מדעית זה באמת, כן, אמת או לא, עובדה קיימת או לא, זוכרים, כן, אז דיברנו עליו. אז בדרך כלל אנחנו הבאנו אותו והתווכחנו עם השיטה שלו. אבל מעניין איך התווכחנו, אם אתם זוכרים. הבאנו, מה הבאנו? למעשה הבאנו עובדות מהמדע של מאה עשרים, זה מה שהבאנו. אחד הטענות שלנו זה היה מהמדע, אם אתם זוכרים, תורת היחסות, זה כל מיני דברים. או פילוסופיה של המדע. פילוסופיה של המדע זה שטח מדעי, בפילוסופיה שגם כן התחיל עם המדע המודרני, זאת אומרת בתחילת מאה עשרים, כן? אז בדרך כלל מזה דיברנו מצד הזה, זאת אומרת, קצת מעניין, כן? למה? מכיוון שהדוקינס הוא למעשה מבטא או זה, מציג לנו את המדע, את האתאים של מאה ה-19. זה משהו אחר לגמרי. זה, המדע לא מתפתחת, והאתאיסט כל הזמן רוצה להסתמך או רוצה להסתמך על המדע. והמדע של מאה ה-19 היה אחד, ובמאה ה-20 זה הייתה אחרת. אז ממילא זה משתנה, אז גם אתאיזם משתנה בפשטות, כן, אמור להשתנות. אז כשהוא בא, אז הוא בא עם הוויכוח, כן, אז הוא בא עם הוויכוח של, כן, הטענות שלו, כל הטענות שלו למעשה זה טענות של האתאיזם שמבוסס על המדע של מאה ה-19. ואנחנו ניסינו לפרוח אותם. כן, הסברנו למה כן, למה לא, כן, כל דבר, בעיקר הסתמכנו על... פילוסופיה, כן, של פילוסופיה של המדע והמדע המודרנית, אבל למעשה זה לא אומר שאנחנו, אז מה, אז אנחנו הפכנו את הגישה שלו, אז זאת אומרת לא, ככה אני חושב, אנחנו למעשה דחינו את כל הטענות שלו, כן, התווכחנו איתה, אבל למעשה זה ברור שזה, האתאיזם על זה לא נגמר, כן, זה לא ייגמר, הוא ממשיך הלאה, כן. אז ברור שגם אחרי כן יש, זה אתאיזם, אתאיזם הוא לא מת, כן? אלא מה? השתנתה המדע, בסיס המדעי השתנה, אז גם אתאיזם צריך להשתנות, כן? אז יש אתאיזם חדש, אז כמו שיש מדע חדש, יש גם כן אתאיזם חדש. ואת האתאיזם החדש, מי שלקח את הדגל של האתאיזם החדש, כן? זה... מדען אחר, אחד אסטרופיזיקאי באמריקה, קוראים לו סטיבן הוקינג. כן, לי יש את הספר שלו, אני הבאתי את הספר שלו. יש אחד, נקרא, לא יודע איך זה בעברית, איזה זה ברוסית פשוט, לא יודע. כן, אבל, כן, פיצוצים, זה אנחנו, לפיצוץ אנחנו עוד לא נגיע, היום עוד לא נגיע לפיצוצים, אולי פעם אחרת. אבל היום אנחנו רוצים לברר את היסודות, יסודות על מה שמבוסס את התאים שלו. אבל למעשה הוא, כן, הספר שלו, מה שהבאתי, לא יודע, בעברית, אני לא מצאתי, זה ברוסית, אבל כנראה בעברית השם שלו אמור להיות משהו, התוכנית העליון, משהו כזה, כן? לא משנה, כן, זה... שם הוא מבסס את כל היסודות שלו, כן? אז למעשה, כן, זה אתאיזם אחר. למעשה זה אתאיזם המבוסס על המדע החדש. כן, וזה לגמרי, זה שונה ממה שאצל דוקינס. למרות שגם הם לא מתווכחים ביניהם, כן? טוב, זה סיבה אחר, עניין אחר, לא עקרוני. אבל בכל אופן, יש... ברור, כן, יש לנו שתי מדע, יש, במדע, המדע השתנתה, מדע היא אחרת לגמרי. אז נאמר שאנחנו ניסינו, אנחנו התווכחנו עם האתאיזם של המאה ה-19, של האתאיזם של דוקינס. דוקינס למעשה מייצג את האתאיזם של המאה ה-19. כן, אז סטיבן הוקינג זה בונה את הדבר הזה על בסיס מדעי חדש. כן? וכן, וזה מה שאני רוצה לברר למעשה, כן? אני רוצה לברר את הנקודה, את היסודות שלו. אם המדע, אם התאית של מאה ה-19, פחות או יותר אנחנו הסתדרנו, כן? דיברנו על כל הנושאים, כל הנקודות. אם הדבר הזה החדש עוד לא הסתדרנו, עוד לא צריכים לברר מה חדש פה, מה הוא מחדש פה ומה זה, מה זה עניין. למעשה, זה סתם, בשביל זה צריך קצת היסטוריה, ובכלל צריך להבין, קודם כל, לחזור קצת, לתפוס עוד מה אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על התאים של מאה ה-20, מאה ה-19. למעשה כל הוויכוחים, מה שהיום ככה בציבור הרחב, כן, בין היהדות, בין המדע, או לא מדע, בין התאיזם, הוא תמיד בדרך כלל, בעיקר, הרוב של הוויכוחים זה מתבססים או מתרכזים על האתאיזם של מאה ה-19. כן, כי בדרך כלל את המדע של מאה ה-20, בדרך כלל לא כולם יודעים ולא יודעים את הטענות שלהם, לא יודעים על מה זה מבוסס, רק מי שמתמצא, מי שלומד את זה, אז הוא יודע אולי, כן? ומתייחסים לזה. אבל לא ש... כן, הכל הוויכוח זה בדרך כלל אבולוציה, דרוויניזם, עניינים, כל מיני דברים, כן? אבל למעשה זה התפתח, וזה המדע האחרת, אבל אנשים בדרך כלל, זה מה שיש להם בראש, בשכל היום, כן? אז לכן זה הוויכוח. רק אני רציתי קצת לעשות קצת יותר. אבל בכל אופן, זה מעניין בפני עצמו, כן? זה... גם הטענה שלהם מאוד מעניינת, יש כאלה שאומרים ככה, כן? כשאתה בא ומראה למשל שהתורת אבולוציה זה לא... היא לא נכונה, נאמר ככה, כן? לא אמיתית. אז באים רימה, אתה בא ואומר, אלו זה הלא מדע של מזמן, של מאה ה-19, לפני מאה שנה, היום יש תיאוריה אבולוציה חדשה, STA קוראים לזה, כן? משהו חדש, סינתזית וזה, אז שם זה כבר משהו אחר. וגם פה, כשאנחנו מדברים על זה, כן, אז גם כשיש מדע חדש, אפילו כשאני בא ולפרוח את זה, אז מצד המדעים, אתה מדבר על מדע ישן, עכשיו יש מדע חדש. אז זה פלא גדול, מה זה יש מדע חדש? מה זה יש תיאוריה אבולוציה חדשה? אבל לנו לפני כן לא אמרו, לא, כשלימדו, אני לא זוכר את זה עוד לפני 50 שנה, כשלימדו אותנו. לא לימדו אותנו שתיאוריה אבולוציה זה רק משהו מתפתח עכשיו, שיש לנו רעיונות, ופעם אולי נביא הוכחות. גם זה לא אמרו, מה אמרו? שזה אמת אבסולוטית שהוכיחו והביאו מדענים. מדענים היו שמות מה שאתה רוצה, כן? הכי חשובים. ומוכח 100%, זה אמת אבסולוטית, ככה זה היה מוחלטת, לגמרי, מוכח. פתאום היום אנחנו מתווכחים על זה, והיום אומרים, למה אתה מדבר על מדע של מאה ה-19? עכשיו יש הוכחות חדשות, רק שנייה, אבל זה לא נכון, זה כבר התיישן. התיישן? אבל לנו אמרו שזה אמת מוחלטת, איך זה פתאום התיישן? ברור, הבעיה הזאת, כל פעם זה... הטענה הזאת מאוד מעניינת, כל פעם אני שומע את זה, מה אתה פתאום מדבר, כי כשאני מדבר על... כן, על הטענות שלהם, מה ששייכים לאבולוציה, לדרוויניזם, אז אומרים, יש STA, מה זה STA? אבל זה דבר, כן, אתה אומר, זאת אומרת, אתה טוען שהדרוויניזם באמת לא טוב, לא נכון, עכשיו זה יש חדש, כבר, אלו, לנו אמרו שזה אמת, מה פתאום, איך זה יתהפך, כן? פתאום זה כבר לא נכון, אז אותו דבר הסתיים, גם כן תתפק באותה מידה, גם הבעיה היא למה אנחנו באמת מדברים רק על הדרוויניזם בדרך כלל דיברנו, זה בגלל ש... זה בגלל שפשוט זה אנשים מה שיודעים, את הדברים החדשים הם לא יודעים, אז מה אני צריך? אני לא מולך להתווכח שם עם אלו שמפתחים את כל התיאוריה אבולוציה, מה אני צריך? זה כהני הדת של אבולוציה, מה אני צריך להתווכח איתם? הם הולכים עם כהני הדת. מדבר לאנשים, להסביר לאנשים, אנשים לא יודעים את הדברים, מה שהם יודעים, מה שהם הכניסו להם בראש, זה. כן, זה סתם נקודה בפני עצמה. אבל בכל אופן, אנחנו מדברים כאן, יש עוד נקודה מעניינת. למעשה כשהתווכחנו עם, עם דוקינס, כן, על הטענות של זה, אנחנו בדיוק נגדיר בדיוק על איזה טענות אנחנו מדברים בקיצור, כן? אבל כשדיברנו עם הטענות שלו, אז אנחנו הבאנו, אמרנו, מהמדע המודרנית, כן, מדע של מאה ה-20, שלמעשה ממנה יוצא כל ההפרחה של טענות שלו. למעשה לא היינו צריכים להגיד את זה משמענו. פשוט היה אפשר לקחת את הספר הזה של סטיבן הוקינג. סטיבן הוקינג, שהוא מתבסס, הוא עכשיו, הוא הבנה מתאים חדש על המדע המודרנית. אז הוא מביא את כל המדע המודרנית, ובא בספר הזה, הוא למעשה טוען את כל הטענות מה שאנחנו טענו. כל הטענות שטענו נגד השיטה של דוקינס הזה, כן? הוא טוען הכל, זה יכול להיות פשוט פרו, פשוט לפתוח ולקרוא, לא היינו צריכים להגיד מעצמנו. הוא מביא אותה פילוסופיה של המדע, הוא מביא את כל, כן? כל העניינים, מה שזה. אז לכן זה גם כנקודה מאוד מעניינת. בסדר? עכשיו, עוד דבר ננסה להבין לפניכם, כן? שאנחנו, כשאנחנו מדברים על... כשאנחנו, קודם כל צריכים לתפוס קצת, נבין מה זה התאים של מאה ה-19. בכלל, כן? התאים של מאה ה-19, הוא מבוסס על המדע של מאה ה-19. במאה ה-20 המדע השתנתה לגמרי. לגמרי, שונה לגמרי. אבל היסודות, כן? אבל יש כאן פלא מעניין, כן? על פי המדע של מאה ה-20, מה שבעיה במאה ה-19 זה בעיה גדולה. אבל העניין של אתאיזם, איכשהו הוא, בעיה בהיסטוריה, זה קצת משונה, כן? כי למעשה, במאה ה-19, בכלל, אנחנו קוראים לזה מאה של כפירה. כן? מאה של כפירה. למה? כי במאה ה-19 באמת אנשים במדע, או איזו אבולוציה הייתה שם באותו זמן, גם כן הכל, כן? בכל הגישה המדעית, אנשים הגיעו למסקנה שכן, שמסקנה שאין השם. כן, שהם יכולים להסביר את הכל. דיברנו על הנקודה הזאת. שהם יכולים להסביר את הכל, ידעו להם את הכל, ונשארו להם קצת כמה שאלות במדע, כמו שדיברנו, ניסיון של מקלסון מורלי, יש לי כזה, כן, במהירות האור, ועוד כמה נקודות שיבררו אותם, ואז הם ידעו את הכל, ובתוכנית שלהם, בתיאוריה שלהם, אין מקום להשם. כן? בא המאה ה-20 ופרח את הדבר הזה. למעשה כל זה, כן, כל הטענות שלהם התבררו כאלה נכונות, ככה גם מדענים אמרו, גם ככה זה בפילוסופיה של המדע, במאה ה-20 טוענים ששם זה פשוט טעות הייתה בתפיסה שלהם, כן? אבל פלא, למה אנחנו יוצא ככה שבמאה ה-19 הכפירה, זאת אומרת, אתאיזם, זה היה שיא של הדבר הזה. אחר כך זה למעשה במידה מסוימת נשבר. אבל אנחנו רואים מה שבמאה ה-19 העולם לא היה כל כך אתאיסטי. דווקא במאה ה-20 הוא היה יותר אתאיסטי. נכון? במאה ה-19 העולם, כל העולם הוא היה ברובו דתי, כן, מאמין. דווקא במאה ה-20 זה השתנה הדבר. אז זה צריך, כן, השתנה הדבר. יותר מזה, אחר כך, בסוף של מאה ה-20 או במחצית השנייה של מאה ה-20, התחיל להשתנות הפוך, שאנשים נהיו יותר התחילו להתקרב לדעת, בכל העולם, להתקרב לאמונה. מה זה העניין הזה, למה זה קרה? אז זה מכיוון שבאמת התאים של מאה ה-19 הוא היה מאוד חזק, מאוד חזק, רק מה? זה היה רק אצל למעלה, כן, אצל המדענים, אצל האסכולה כזאת מיוחדת, כן, אצל אנשים אינטלקטואלים, אבל בעם, זה לא, הרעיונות שלהם לא נכנסו לתוך העם, כי זה לא נכנס מיד, זה צריך כמה זמן, כן, כמה עשרות שנים. אז זאת אומרת, אחר כך זה נכנס לתוך העם, זאת אומרת, התאים של מאה ה-20, כן, הוא נכנס לתוך העם, כן, התאים של מאה ה-19 נכנס לתוך העם, בהשקפה שלהם, על מה? במדע, באמת, במאה ה-20 זה התהפך, אבל לתוך העם זה עוד לא נכנס. לכן את התאים של מאה ה-20 זה מבוסס על התאים של מאה ה-20 של העם, מבוסס על התאים של המדענים במאה ה-19. אחר כך, אחרי כמה עוד עשרות שנים, כנראה בגלל שהשתנתה המדע ובתחילת מאה ה-20 היא כבר אחרת, והיא הראה את היסודות של האתאים של מאה ה-19. לכן במחצית השנייה של מאה ה-20 זה התחיל להתקרבות לדעת דווקא בכל העולם. זה ככה צריך להבין את זה. ואז בא סטיבן הוקינג, נו, אחד, לא רק הוא, אבל הוא אחד מזה של לקח את הדגל. הוא רצה כאילו להחזיר עוד פעם יסודות של האתאיזם למקום שלהם. זה למעשה, זה מה שהוא רצה לעשות על בסיס המדע החדש של מאה ה-20 או אפילו מאה ה-21. בסדר?
יכול להיות שההתקרבות לדת בסוף המאה ה-20 זה סתם דבר מהעניין שאנשים פשוט הבינו שהאתאיזם זה לא נכון?
למה הם הבינו? מאיפה הם הבינו?
לא
מעומק מחשבה. מכיוון ש... לא, אין דבר, טוב, יכול... התיאוריה שלי...
יש הרבה, רואים בשנים האחרונות שיש הרבה התקרבות לאסלאם, בעיקר הקיצוני.
לא, גם שם ההתקרבות, כן, גם שם, בכל העולם, כל ההתקרבות הזאת, כנראה זה השפעה, ככה אני בכל אופן מעריך את זה, כן, אפשר אולי להגיד אחרת, אני מעריך, זה השפעה של זה שבהבנה, האתאיזם של מאה ה-20 הוא נשבר, זה פשוט חלחל לתוך העם, מכיוון שהאתאיזם של מאה ה-19 היה מאוד מאוד חזק, אנחנו עכשיו נברר בדיוק במה זה, כן? היו יסודות מאוד חזקים, רק הם נשברו במאה ה-20, כן? הבא עכשיו סטיבן הוקינג רוצה עוד פעם לבנות את היסודות האלו, בא על בסיס של מדע חדש, וזה מה שאני רציתי לברר.
בסדר. אז חזרו?
מה?
למה? חסטי ונוגן, קרבו לה כביכול הזו?
עכשיו נראה בדיוק מה הוא עשה, אבל אנחנו נברר בדיוק את הגישה שלו. אז קודם כל, נברר את הזה, כן? התאים של מאה ה-19, כן? התאים של מאה ה-19 הוא היה מבוסס על שלושה יסודות מאוד חזקים. כן, על שניים למעשה, אבל נגיד שלושה, כן? היסוד הראשון זה נקרא... דטרמיניזם מדעי. מה הכוונה? זאת אומרת, כשאני רואה איזושהי מערכת, כן, סגורה, ויש שם חוקים מסוימים, אז אני יכול לחזות הכל מה שיקרה שם, לחזות ולברר מה היה ולחזות מה שיהיה. למשל, בדברים פשוטים, בפיזיקה זה, במדע זה אומרים, יש לנו, הלא אז מדע הייתה אחרת, פיזיקה בעיקר, בעיקר זה מתעסקים שם עם פיזיקה. המדע הייתה אחרת, הייתה מיוחדת כזאת, כן? זאת אומרת, היה הכל מוגדר, כל הדברים היו מוגדרים, הגוף יש גוף, פעלים עליו איזה כוחות מסוימים, על פי הכוחות הוא פועל, הוא שונה לכיוון זה, לכיוון אחר וכו'. אם אני יודע את כל חוקי הטבע, את כל החוקים בתוך המערכת, ואני יודע איזה נתונים התחלתיים בנקודה מסוימת, בזמן מסוים, אז אני אוכל להגיד מה יהיה עם המערכת בעוד זמן אלא מה שהיה לפני כן. יכול לחזות את הכל. זאת אומרת, הכל ברור לי. זאת אומרת, כשיש לי חוקי טבע, אז אני יכול הכל להגדיר. הכל ברור איפה, מה, איפה כל דבר נמצא ומה קורה איתו. הכל הולך על פי החוקיות מסוימת, הכל מתוחם. ככה זה... אני יכול לדעת מה יקרה גם כן, אם המערכת סגורה ואני יודע את כל החוקים, אני יודע הכל מה שיקרה, על פי, תיאורטית, כן? מעשית זה לא פשוט, כן? ככה זה הייתה גישה של המדע במאה ה-19. בסדר? עכשיו, הגישה הזאת, מה היא אומרת? ברגע שאני יודע את הכל בפנים, בתוך המערכת, אז אני יכול להסביר כל תופעה מה שקורית. וכל מה שיקרה, וכל מה שהיה, מה זה שייך כל השם? לא צריכים את השם בכלל. אני יכול לתכנן ולדעת, לא צריכים לדבר פה על התערבות איזה כוחות מחוץ למערכת. בתוך המערכת יש הכל, כן? זה יסוד. טוב, עוד מעט. זה יסוד, זה נקרא דטרמיניזם מדעי. בכלל, בכלל העניין של דטרמיניזם שהכל ברור וידוע, כן? זה עיקרון אחד. עיקרון השני, עיקרון השני זה נקרא ריאליזם. ריאליזם זה, על זה אנחנו דיברנו בהרצאות, כן, לפני כן. זאת אומרת, וזה מה שהמדע, הפילוסופיה של המדע במאה ה-20 טוענת שהגישה הזאת של ריאליזם היא טעות. היא הגישה הזאת של ריאליזם של המדענים של המאה ה-19 זה פשוט טעות לגמרי. מה טוענת הדבר הזה ריאליזם הזה, מה הם אומרים? אומרים ככה, כמו שהסברנו, רק נגיד זה בקיצור, אז דיברנו את זה במפורט, כן? שאנחנו, כשמדען, מדען, אנחנו דיברנו בהרצאה אם התיאוריה מדעית זה עובדה קיימת, כן, על הנקודה הזאת, בדיוק, כן? זאת אומרת, כשמדען, כן, חוקר איזו תופעה, והוא, כן, חוקר את התופעה, והוא מציע איזו תיאוריה מסוימת, כן, זאת אומרת, מה זה, תופעות הוא רואה, כן, התיאוריה היא כביכול נותנת להסבר מה הסיבה לתופעה, כן, למשל, גוף נופל, מה הסיבה לו? כוח משיכה, בסדר, הוא נותן איזו תיאוריה מסוימת, היפותיזה, קודם זה היפותיזה, אחר כך זה תיאוריה, כשבודקים את זה בניסיונות זה הופך לתיאוריה, כשבודקים את זה הרבה מאוד, מיליוני, בונים מכוניות וכו', זה הופך להיות כמו שזה הדוקינס טעם, זה הדוקינס טעם, כן, וזה הופך להיות למציאות, לעובדה קיימת, זאת אומרת מוחלטת, כן? זאת אומרת, כן, האם עשינו בדיקות, זה השיטה המדעית, עושים על ידי ניסיון, נכון? אם ניסיון מוכיח לי, ככה זה הם טוענים שפה, ניסיון יכול להוכיח את זה. אם הניסיון מוכיח את התיאוריה הזאת, זאת אומרת, אני מציע איזה תיאוריה, ובודק את זה בניסיונות, אז זאת אומרת, זו עובדה קיימת. מה הכוונה? זו המציאות האמיתית. כן, זו המציאות האמיתית. זאת אומרת, כן, מה הכוונה? כשאנחנו לא רואים, מה אנחנו רואים בפנינו? את התופעות. תופעות, נכון? אנחנו רוצים להגיד מה הסיבה. את הסיבה אנחנו לא רואים. רואים את התופעות. איך אנחנו מגדירים את הסיבה, ממה זה בא, מה נמצא, מה עומד מאחרי התופעות, את זה אנחנו לא רואים, כן? מי מפעיל את התופעות? אז יש לי תיאוריה מדעית. ואם תיאוריה מדעית עמדה בניסיונות, אז אני אומר שמה שהתיאוריה מדעית אמרה, זו המציאות האמיתית. אחרי התופעות זה מה שנמצא. זאת אומרת, אם אני הצעתי בתיאוריה מדעית שיש כוח המשיכה, ובדקתי בניסיונות, אז הוא ישנו. אני לא רואה אותו, לא יכול לראות, לפגש, אבל ברור, זה המציאות האמיתית, וככה זה קיים העולם. ויש עוד תיאוריה על דבר כזה, על דבר אחר, על דבר שלישי, כן? וככה אני בונה לי את המציאות העולם שעומדת מאחרי התופעות. כל המציאות הזאת, זה נמצא בפנטזיה, בדמיון של החוקר, אבל החוקר המציא את התיאוריה, נכון? הוא הניח מה שהוא הניח. בדק ניסיונות, לא עקרוני, אבל זה נמבא מהדמיון שלו. אז טענה פה שמכיוון שבדקנו את זה בניסיונות, אז אותה מציאות דמיונית, מה שהמציא אותו המדען או החוקר, זו המציאות האמיתית שעומדת. זה הטענה. בסדר? טענה חזקה מאוד, ואנחנו ביררנו אותה בדיוק מה הבעיה בטענה הזאת, כן?
זה נקרא ריאליזם.
זה נקרא ריאליזם, ומה הכוונה? ריאליזם זה ריאלי, זאת אומרת, המציאותי, כן? איך זה בעברית, איך לתרגם בדיוק? כן, כן, זה מה ש... מה שקיים באמת, כן, ריאליזם. שזאת אומרת, כל התיאוריה, כל מה שהמדענים אומרים בתיאוריה שלהם, בהנחות שלהם, זה המציאות האמיתית. זה הצד, זה העמוד השני של האתאים שמאה ה-19, זה הגיעו אז למסקנה שזה ככה, כן? בסדר? עכשיו, העמוד השלישי, יש שלושה עמודים באתאים של מאה ה-19, העמוד השלישי על מה זה בנוי? אומרים ככה, לא, יש, גם על זה דיברנו, אני חושב, יש התפתחות בעולם. התפתחות, נכון, מהפשוט אלא מורכב יותר וכולי וכולי, אז יש גם כן התפתחות בחברה, יש התפתחות באדם, ואדם מתפתח ונהיה יותר ויותר חכם, כן? ההתפתחות באדם זה לא רק התפתחות ביולוגית, נעזוב את זה, ומדברים גם על התפתחות של ידיעות שלו, של הידע של האדם, כן? דיברנו על זה לא מזמן, כן? שהוא נהיה יותר ויותר מפותח, הלא אנשים קודם לא ידעו שום דבר, היו אנשים פרימיטיביים, כן? כי הם לא ידעו, לא ידעו את המדע, מה כאן לא ידעו שום דבר, לא ידעו מדע, כן? דיברנו על זה, זה דבר, כן? לא ידעו את המדע. אז אחר כך התחילו לחקור בהצטברות הידע, ידע מצטברת, אנשים יודעים יותר ויותר ויותר, הם נהיים יותר מפותחים, יותר מפותחים, זאת אומרת, יותר חכמים ויותר חכמים, נכון? אז עכשיו, אז גישה היא כזאת, מפעם שלא הייתה הצטברות ידע מספקת, אז בשביל להסביר את העולם היו צריכים, להשתמש במושגים של בכוחות מחוץ לעולם, זאת אומרת לפנות אל השם, אלוקים וכו'. כן? כן, כל מיני כוחות מחוץ לעולם. למה? מכיוון שלא ידעו איך התהליכים הפיזיקליים, התהליכים הטבעיים מתרחשים. אבל אחר כך עם הצטברות הידע, כמה שיותר מצטברת ידע, ככה פחות צריך לפנות אל הכוחות האלה בשביל להסביר את הטבע. זאת אומרת, אני יכול להסביר את הטבע בלי לפנות לזה, וככה זה יותר, פחות ופחות ופחות. עם התפתחות המדע, אנחנו צריכים כמה שפחות, כן? ופחות ופחות צריכים לפנות לכוחות, כוח מחוץ לטבע. ואז ממילא עד שאנחנו הגענו, עד לתקופה שהגענו במאה ה-19, שיודעים את הכל, כבר לא צריכים. ככה באמת הגיעו, היו שם, כן, כנסים, המדענים באו, אמרו, אנחנו יודעים את הכל כבר, עוד נשאר קצת, נקודה אחת קטנה, נפתור את זה וזהו זה, כן? אז אנחנו יודעים את הכל, אז כבר לא צריכים את השם, זאת, לא צריכים אלוקים פה, לא צריכים כוחות עליונים וזכורי, כן? יש הכל אנחנו יכולים להסביר, וזה, אז מה יוצא מכך? יוצא מכך שאמונה בהשם, הדת, גישה דתית, זה גישה של הפרימיטיבים. זה בא מחוסר הידע. כן? אבל כשיש את הידע, אז בהכרח מגיעים לאתאיזם. ברור, כן? אז לא צריכים. זאת אומרת, אדם שלא למד מדעים, אז הוא יכול להאמין באלוקים, בשם, בכל מיני דברים. כן? כי הוא לא יודע מספיק. אבל אדם שהוא מדען יודע טוב, כן, יש לו הרבה ידע, אז מילא לא צריך את זה, ואז הוא מגיע לאתאיזם. זאת אומרת, על פי הגישה הזאת, האתאיזם זה התוצאה, התפתחות של הידע של האדם. התקדמות של האדם, הוא נהיה יותר חכם, נהיה יותר חכם וכו'. אז בסוף שהוא נהיה מאוד מאוד חכם, אז הוא מגיע לאתאיזם. כן, האמונה בדת זה שייך ל... כן, זה שייך לדורות הקודמים, ובדורות האחרונים שזה מי שמתפתח, אז נו, אולי נשארו כמה פרימיטיבים שלא לומדים את המדעים, אז הם מאמינים בהשם עדיין.
ולכן גם מסכנים. המדע הזה יכול להשתנות, כי אם בן אדם נהיה יותר חכם, עוד 100 שנה הוא יותר חכם.
ברור, כן, ברור.
לא,
ברור.
לכן זה לא סותר, הסטיבן הוקינג למשל לא סותר את המדע שהיה פעם.
כן, הוא לא מדבר על זה דווקא.
כביכול פתחו
פתח. מדבר על זה, אני לא מדבר על זה.
גם הם אומרים שזה הבנו עכשיו, אבל העולם מתפתח. כמו שאנחנו היינו מנקודת אפס, הגענו למאה, יכול להיות שעוד 100 שנה הגיעו לנקודות אחרות.
נכון, ברור, ברור.
זה לא סותר.
לא סותר מה? דת?
את התיאוריה החדשה.
את התיאוריה שלהם, התיאוריה החדשה לא סותרת את התיאוריה.
בסדר, לא, אנחנו דיברנו במפורט על נקודה הזאת, מה בדיוק הסתירה פה, זה לא פשוט כל כך. אבל עכשיו לא ניכנס, אולי עכשיו אולי קצת נקודה נברר את זה גם כן, נחזור טיפה על זה, כן, בסדר? עכשיו, זה שלושה יסודות, שלושה עמודים של האתאיזם של מאה ה-19. זה דטרמיניזם מדעי, שבמערכת סגורה אני יכול הכל לחזות ולהכל ולדעת מה שהיה, אם אני יודע איזה נתונים התחלתיים, וגמרנו, לא צריכים את השם. דבר שני, ריאליזם. ריאליזם, זאת אומרת, המדען טועם איזה טענה, זאת אומרת, המדען מביא איזה תיאוריה, ובדקנו את זה בניסיונות, אז זה המציאות האמיתית. זה ישנו, מאיפה כאן, אין, לא, 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 אף פעם מדען לא חקר את העולם ולא מצא את השם. ברור, כן? לא זה. אז אם היה מוצא, אז בסדר. אבל לא מוצא, נעשה ניסיונות, תמצא את זה. לא תמצא את זה. אם לא נמצא, אז אין. כן? ואו... כן? זה, כן, זה נקרא, זה הריאליזם, כן, אנחנו, זה מה שאנחנו רואים, מה ראינו על פי התיאוריה, שיש שכבות משיכה, שיש שם עוד כל מיני גלים, שיש עוד כל מיני דברים, זה מה שישנו, פעם נגיע למסקנה שיש השם, אולי אז נדבר על זה, אבל אין כזאת במדע, כן, אין כזאת תיאוריה, תיאוריה לא מדעית, אנחנו קוראים לזה, בסדר. זה דבר שני, ודבר שלישי שהאתאיזם זה תוצאת התפתחות העליונה וכו' וכו'. כן, זה השיא של ההתפתחות של המחשבה של האדם. כן, שלוש דברים האלה ביחד, כן, זה מאוד חזקים. לכן קוראים למאה ה-19 מהכפירה. כן, זאת אומרת, זה יסודות של הכפירה, של האתאיזם למעשה. כן, כן לך מה להגיד פה, כן, זה הכל, הכל ברור, כן? הכל מתוכנן, הכל זה. רק מה, הגיע 120 ואת כל היסודות האלו נשברו. אנחנו עכשיו נראה, כן, אני נשברו, כן, היסודות האלו נפלו, כן, את העמודים האלו נפלו. בתוך המדע, המדע עצמה הפכה אותם. כמו שאנחנו הסברנו כל אחד, אולי עוד נקודה נדבר על זה, כן? בא סטיבן הוקינג ורוצה לבנות בחזרה את העמודים האלו. תהליך הזה אנחנו רוצים לראות בדיוק מה הוא רוצה לבנות ואיך זה. בסדר. עכשיו, אז קודם כל, העמוד השלישי הזה זה סתם בלוף. פשוט, שקר, כן, עם ההתפתחות העולם. זה לא נכון בכלל. כל מי שרואה בעולם, בהיסטוריה, אז הוא רואה ששתי השקפות, כן, של התאיזם והדת, והדת, גישה דתית וגישת התאיזם, זה היה תמיד. הם היו במקביל. כל ההיסטוריה זה היה ככה, רק מה, פעם זה לא היה נקרא אתאיזם, היה נקרא אחרת. היסוד של המושג הזה של הוויכוח בין האתאיזם לבין האמונה בהשם, כן, דתית, במה היסוד? השאלה היא, כשאני רואה תופעה, מה הסיבה לתופעה הזאת, נכון? מה הסיבה, מאיפה זה בא? לא הסיבה הזאת, אלא הסיבה הראשונית, כמו שדיברנו על זה באחד הרצאות, נכון? הסיבה הראשונית, זה מה שמעניין אותי, מאיפה זה מתחיל. אז באה גישה דתית ואומרת ככה, הסיבה הזאת לא יכולה להיות תופעת טבעית זאת או אחרת. למה? כי כל תופעה טבעית היא מוכרחת, יש לה סיבה, ולא זאת סיבה הראשונית, אלא רק נמצא בתוך המהלך סיבתי, אבל אני מדבר על הסיבה הראשונית. אז איפה היא נמצאת? ברור שהיא נמצאת. אם יש תופעה, זאת אומרת יש סיבה. איפה היא? בטבע אי אפשר למצוא אותה, מכיוון שזה פעולה... מכיוון שזה... בטבע יש רק תופעות טבעיות, נכון? התופעות הן תמיד מוכרחות. אז מה שאני לא אמצא בטבע זה תמיד איזושהי תופעה שתמיד יש לה סיבה, אז ממילא היא נמצאת ואי אפשר למצוא אותה בטבע. אז לכן אומרים יש שתי מציאויות או שתי עולמות, עולם התופעות שמה שאנחנו רואים ועולם הסיבות שמחוץ לזה, כן, ועולם הסיבות הזה אנחנו קראנו לזה רוחני, עולם הרוחני, ואז אם ממשיכים הלאה מגיעים לזה שיש בורא אחד לכל זה, זה הם הולכים על פי הלוגיקה. בסדר, זה הטענה דתית. מה הטענה הנגדית? הייתה תמיד טענה נגדית. שמה היא אומרת? שזה לא ככה. אין עולם מחוץ לטבע, יש רק הטבע. רק מה? אז איפה הסיבה? אז הוא בא ואומר, הסיבה היא נמצאת בתוך הטבע. איפה נמצא בתוך הטבע? הסיבה. הלו כל תופעה טבעית היא מוכרחת, היא לא סיבה בפני עצמה. הסיבה לה, זה הסיבה צריכה להיות. אז איפה היא? אז בא הוא אומר, פעם איך הסבירו את זה, פעם אמרו את זה שיש תופעות שמש, הכל מתחיל משמש, או הכל מתחיל מאיזה כוכב, או הכל מתחיל מאיזה אליל, זאת עבודת אלילים. עבודת אלילים היא טוענת שיש רק עולם הטבע ואין חוץ מזה שום דבר. אנחנו פעם במפורט דיברנו על, אולי עוד פעם נדבר פעם על עבודת אלילים, על איך זה בנו.
זה, שאתאיזם זה עבודה זרה של היום.
כן, עבודת אלילים, פשוט. אנחנו דיברנו במפורט שתי השקפות. אבל לא משנה, מבחינה פילוסופית יש רק שתי השקפות. יש רק שתי אפשרויות להסתכל על העולם. או שהעולם, או שהסיבה נמצאת בתוך העולם, מחוץ לעולם, כמו השקפה הדתית, או שזה נמצא בתוך העולם. אז ההבדלים הם דיברו על זה שיש איזה כוכב או איזה משהו, ממנה הכל יתחיל. זה תופעה טבעית. נכון, זה תופעה טבעית, אבל זה תופעה טבעית לא כמו כל התופעות. היא שונה, היא משהו מיוחד, ממנה את כל מתחיל. זאת אומרת, אין עולם מחוץ לטבע.
היוונים למשל דיברו על אלים.
כן, כן, כולם זה לא משנה, זה כל מיני...
עכשיו הם מסבירים את זה בסכל.
בכל נסים, לא... ועוד איזה סכל היה פעם, פשוט היום לא מבינים את הסכל שלה, זה משהו אחר, אבל פעם נדבר על זה אם אתה רוצה. אז הייתה גישה הרבה יותר חזקה ממתאי של היום. רק הפעם נדבר את זה, אנחנו נדבר פעם, זה צריך הרצאה נפרדת בשביל הדבר הזה, להבין בדיוק, להשוות בין הגישה של עובדי אלילים לעתיים של היום, אי אפשר להשוות את הרמה בכלל, הרמה אחרת לגמרי, זה עולם אחר לגמרי, מבחינה שכלית, מבחינה הבנת של דברים, אבל נעזוב את זה, יותר מזה, מה טוען את העתיים של היום? הוא יותר פשוט, הוא בא ואומר גם כן, הסיבה נמצאת בתוך הטבע, אין חוץ מטבע שום דבר, הסיבה נמצאת בתוך הטבע, ואם סיבה נמצאת בתוך הטבע, אז מה זה? אז הם לא אומרים זה הכוח הזה או כוח אחר, והם אומרים שכל הטבע היא הסיבה לעצמה.
זאת אומרת, מי יצר את כוח המשיכה?
כן, מה זה משנה? מי יצר? הטבע הוא הסיבה לעצמה, הוא הסיבה, הוא זה מה שמפעיל. זאת אומרת, הסיבה היא נמצאת בתוך הטבע, וטבע עצמה הוא סיבה לזה. זה לא פשוט מבחינה פילוסופית, יש שם כל מיני רעיונות, הם מדברים, אם יש כאלה שמדברים על איזה שכל של הטבע, מה זה השכל של הטבע? זה גם עבודת אלילים, השכל של הטבע, זאת אומרת, יש לא שכל, מוח של הטבע, לא יודע, שכל, וכו' וכו'. יש כל מיני שיטות, אם להיכנס בפנים ולהסתכל את כל השיטות שלנו בפילוסופיה, זה אותה גישה, כן? אותה גישה של עבודת אלילים. אז לא משנה, עיקרון זה אותו עיקרון. אם הסיבה נמצאת בתוך הטבע, או הסיבה נמצא מחוץ לטבע, זה שתי השקפות. זה הוויכוח בינינו לבין אתאיסטים, זה הוויכוח שהיה שלנו לבין כל מיני עובדי אלילים שם, ביוון, במצרים, זה הוויכוח היה בין קין והבל, בין אברהם וכל אלו, זה תמיד, השתי השקפות האלו היו תמיד, איפה נמצאת הסיבה, מחוץ לטבע או בתוך הטבע, לא משנה איך שנסביר את המושג הזה, כן, זה לא חשוב. אבל שתי השקפות תמיד היו, איך פתאום הוא בא ואומר שפעם, שזה פעם הייתה השקפה אחת ולאט לאט התקדמנו, הגענו לאתאיזם השקפה חדשה, אז אתאיזם זה לא השקפה חדשה, הייתה תמיד, תמיד היו שתי הדעות האלה, כן? זה פשוט, מי שטוען זה הוא פשוט משקר, שיסתכל בהיסטוריה, שיסתכל איך שזה בנו, תמיד היו שתי השקפות, יותר מזה, הוא בא וטוען מה, שזה שיאה, הבנה, ההתפתחות השכלית של האדם זה האתאיזם. איזה שיא? מה יש דבר שצריכים להבין שמשהו מיוחד באתאיזם? מה שאי אפשר היה להבין קודם בגלל הידיעה. מה, איזה יש עמקות שם באתאיזם? בסך הכל אומרים דבר פשוט, כן? שמה, זה מה שאני רואה, העולם שאני רואה, זה מה שיש. יש, מאיפה הכל מתחיל? מתחיל מאיזשהו מקום, מפה, משם, מטבע, מה? הגישה הדתית היא הרבה יותר עמוקה ויותר קשה להבנה, כן? יותר קשה להבנה, למה? מכיוון שאני צריך להניח שחוץ ממה שאולם שאני רואה חייב להיות עוד אולם. זה צריך להגיע לזה, זה לא פשוט בכלל, איך? מה פתאום, איפה אתה ראית את עוד אולם? אבל השכל מכריח אותי להגיד שיש, כן, שיש סיבה. וסיבה חייבת להיות, והיא לא יכולה להיות בטבע, אז השכל מכריח אותי שיש מציאות חוץ מטבע. זה השכל, כן? אבל האתאיזם, מה חושב? הוא חושב ככה, שמה שאני רואה חוץ ממה שאני רואה, אין שום דבר. ככה לנין אמר, ככה כולם האלה, זה הגישה הזאת. העולם שאני רואה זה מה שישנו, ואין יותר חוץ ממנו שום דבר. כן, איך שהוא מתחיל שם בפנים. אין לי הסבר בדיוק מאיפה זה מתחיל, אז אין לי. איפה שהוא תמה, פעם נסביר את זה, פעם נבין את זה, ככה, אין להם באמת הסבר בדיוק מאיפה הכל מתחיל, סתם יש כל מיני תיאוריות, חוקים, כל מיני זה, יש חוקים קיימים לבד או מתפוצצים, לא משנה, כן? לא ניכנס לזה. אז לכן שתי השקפות האלו היו תמיד, אז לטעון שעכשיו יש את ההתפתחות של זה שהגיעו להבנה מיוחדת, שזה אתאיזם, שיא הבנה, זה... זה בעיה בפני עצמה, אבל זה אנחנו מיד זה מבטלים. אבל את שתי העמודים הראשונים זה צריך לברר.
השני ודאי לא.
כן? שני העמודים הראשונים. אז קודם כל נברר את זה, אז טוב, הריאליזם, כן? את העמוד השני מה שאמרנו, הריאליזם. גם דיברנו על זה במפורט.
כל פעם זה משתנה.
כן, שמה אמרנו? שלמעשה אמרנו שאת הרעיון הזה של ריאליזם זה התהפך במדע של מאה ה-20. כן, איך זה התהפך? מכיוון שפשוט, כן, כמו מה הם אמרו? הם אמרו שאנחנו, יש לנו את התיאוריה ואנחנו יודעים את הכל. ככה הם חשבו, אנחנו הגענו להבנה שאנחנו יודעים את הכל. אנחנו אז הבאנו את הדוגמה, משל, עם הסדין. סדין שמכסה את התמונה. אז כל פעם עושים חור בסדין, אז רואים קצת, עוד קצת, עוד קצת, ולאט לאט רואים את כל התמונה, פחות או יותר, תופסים את זה, כן? ככה הם אמרו, זה גם כן העולם. אנחנו רואים תופעות, לא רואים מה שעומד מאחורי התופעות, אבל יש לנו תיאוריות. כל תיאוריה מדעית, מה שהוכחנו בניסיונות, אז זה מציאות, חלק מהמציאות שעומד מאחורי התופעות. עוד חלק, זה כמו חור כזה בסדין. עוד חלק, לאט לאט אנחנו רואים את כל התמונה, וככה הגיעו למסקנה שבמאה ה-19 אנחנו כבר הגענו להכל, כמעט, נשארו חורים קטנים, כן? אחד מהם זה ניסיון של מייקס ומורמר שדיברנו, על מהירות האור וכו' וכו'. כן? מה קרה במאה ה-20? במאה ה-20 הכל התהפך. פתאום התברר שמהבעיה הזאת נוצר, זה לא רק זה, יהיו עוד כמה שניים, שלוש בעיות אחרות, כן? שמבעיה הזאת, כן, כל הפיזיקה התהפכה והתברר לגמרי שלא יודעים שום דבר. כל מה שחשבו קודם שיודעים, מתברר שלא יודעים שום דבר, לגמרי, כן? אז ממילא, כן, אז ממילא כל העניין של ריאליזם הזה התהפך פה לגמרי, כן? ואז במדע, פילוסופיה של המדע, מה שאנחנו אמרנו, שטוענת שזה בכלל לא ככה. התיאוריה המדעית לא מדברת על המציאות האמיתית, אלא מדברת בתור מודלים. זאת אומרת, בונה רק מודל מסוימת, היא טובה בשביל תיאוריה מדעית, היא טובה בשביל להשתמש בה ולבנות נוסחאות ולבנות מכוניות, אבל היא לא באמת המציאות, ואפילו לא חלק מהמציאות, ואפילו לא קירוב למציאות, כן? וזה גם סטיבן הוקינג מביא את הדבר הזה. סטיבן הוקינג, הוא מביא גם בזה, הוא מביא למעשה, הוא פורך את כל הגישה של מאה ה-19, מכיוון שהוא מדבר על המדע של 20-21. אז ממילא היינו צריכים פשוט להביא אותו וזה מספיק, כן? הוא גם מביא את, הוא מביא ברור את מה שאני אומר, זה גם בספר שלו. אז כן, אז לכן זה, העניין של ריאליזם הוא נשבר פה לגמרי. בסדר. טוב, זאת אומרת, אנחנו כל מדע, כל תיאוריה מדעית זה סך הכל מודל, וכל פעם המודלים האלו מתחלפים, ואנחנו רואים תופעות חדשות, רוצים תיאוריה חדשה, צריכים תיאוריה חדשה, אז בונים מודל אחרת. אולם המציאות מאחורי התופעות אחרת אצלנו, כל פעם, אצל כל מדע החדש, התיאוריה החדשה, מציאות אחרת לגמרי, ולא דומה לקודמת, והקודמת זרקנו, וגם את זאת נזרוק אחר כך שזה, זה ברור, מי אחר. אז מי שמתייחס לזה בתור מציאות, בכלל זה לא נכון, צריך לדעת מראש שזה לא מציאות, רק מודל.
אתה משל
שתביד הרב מביא, מהעדים
והכיתות.
כן, לא נביא עכשיו את זה. יש לי חבר אחד, כן, זה... הוא בא אצלי תמיד, הוא חזר... סיפרתי לכם, לא? חזר בתשובה מהדבר הזה. זאת אומרת, הוא עושה שם איזו דיסרטציה בפילוסופיה בנושא הזה, באוניברסיטה, במוסקו. אז הוא כל פעם בא איתי עם כל התיאוריות שלו, עם כל זה, זה... מתייעץ בכל מיני נושאים, בכל מיני נקודות, כן? אז שם אומר, זה פשוט אצלם בפקולטה של מדע, של הפילוסופיה של המדע, כן? אם אדם בא וטוען שהמציאות, שהתיאוריה המדעית זה המציאות, הם פשוט לא מדברים אותו. זה נקרא, איך זה? לא קורה, פוליטיקה לא קורה, אתם קוראים לזה, כן?
לא
שצועקים עליו, לא, אפילו לא מתייחסים עליו, כי זה לא נחשב בכלל נקודה שאפשר לדבר עליה. פשוט שם, בפקולטה שם, הפרופסורים שם, לא יהודים בכלל, לא דתיים, לא יהודים בכלל. הגישה הזאת לא מקבלת לגמרי, אצלם בכלל, אם מישהו מדבר, זה פשוט לא מסתכלים, לא רואים אותו, מסתכלים, לא רואים אותו, זה... ככה זה...
זה
מציאות. זה... כן, זה הגישה. בלי קשר ליהדות. חכמי ישראל טענו את זה תמיד, גם כשאלו היו בשיא הזה, תמיד טענו את הטענה הזאת. אלו לא הזכירו. אלו הזכירו להבין את זה במאה ה-20 כשזה התהפך את הכל. בסדר. אז גם העמוד הזה של המאה ה-19, כן, התאים של המאה ה-19 גם נפל למעשה, כן? העמוד הראשון, שזה הדטרמיניזם, דטרמיניזם, זה למעשה גם כן, זה גם הוא נפל. על ידי מדע של מאה ה-19, זה מכניקה קוונטית. למעשה, אנחנו גם דיברנו כבר על זה, בנקודה אחרת, על הסיבתיות, כן, במכניקה קוונטית וכולי, גם שם הזכרנו את הנקודה הזאת, שבאמת, שמה אמרנו, דיברנו אז שיש כזה, היה מדען בגרמניה שם, כן, הוא הגיע למסקנה, הוא הוציא את עיקרון האי-ודאות של גייזנברג. גייזנברג קוראים לו, כן? עיקרון האי-ודאות. דיברנו על זה, כן? שכל, כאילו, חוקרים את העולם, וחקרו את העולם בחלקיקים. חלקיקים, לא ניכנס עכשיו להסביר את כל הנקודה הזאת, כן? החלקיקים זה מאוד קטנים, זה למעשה מזה בנוי כל העולם, ושם בחלקיקים האלה יש אי-ודאות. אי-ודאות זאת אומרת, עיקרון האי-ודאות שאי אפשר לדעת. שני דברים ביחד, כן, אנחנו דיברנו רק מהצד אחד, אבל יש פה המשך של הדברים, כן, כן, שאי אפשר לדעת, אתה לא יכול לדעת איפה נמצא חלקיק, אתה יכול לדעת למדוד את המהירות שלו, אז אתה לא יודע איפה הוא נמצא, אתה יכול לדעת איפה הוא נמצא, אז אתה לא יכול להגיד את המהירות שלו, וממילא אתה לא יכול לתכנן שום דבר.
אין סיבה לה.
כן, אתה לא יכול לתכנן איפה שהוא יהיה, ולא יכול להגיד איפה שהוא היה. אז העיקרון של הדטרמיניזם, מה היה? הדטרמיניזם המדעי, שברגע שיש לי מערכת, ואני יודע כל החוקים, אז אני יכול לחזות את הכל, הכל לתכנן את הכל, לחשב, לעשות חשבון את הכל, כן? פה הוא בא ואומר, לא, זה בלתי אפשרי. אז איפה באמת, בכל רגע נמצא החלקי כזה? אז הם הגיעו למסקנה, גם כן למה, אנחנו אז לא הסברנו את זה עד הסוף. זה עניין של הסתברות, אתה יכול להגיע בנקודה הזאת, בנקודה אחרת, בנקודה שלישית, והיום אנחנו נברר את הנקודה הזאת יותר, כן? זאת אומרת, זה במכניקה קוונטית טוענים שלמעשה אין ודאות, אי אפשר להגיד איפה הדבר הזה נמצא, ואם אי אפשר להגיד, אז אי אפשר לתכנן, ואי אפשר...
להגיד מה היה.
להגיד מה היה, כן? אז למעשה זה שובר לגמרי את העמוד שלה, של הדטרמיניזם מדעי, העמוד הראשון שלה, אתאיזם, אתאים של מאה ה-19.
זה שלא יודעים את הפרט הזה, זה
אומר שלא
יודעים כלום.
אז לא יודעים, אז אי אפשר לי, אתה לא יכול לחדות שום דבר. כל העולם בנוי מחלקיקים, ככה הם טוענים. אני עוד פעם אומרת, אני אומרת מה שטוען גם הוקינג, גם את הנקודה הזאת ברור שהוא מביא, כן? הוא מביא את זה, רק הוא רוצה לפתור את זה, אנחנו נראה איך הוא רוצה לפתור את זה, בסדר? אבל את כל הבעיות, מה שאני העליתי נגד ה... האתאיסט של מאה ה-19, זאת אומרת סטיבן דוקינס, זה למעשה השאלות, זה מה שסטיבן הוקינג מביא את זה בספר שלו, כן? כי הוא גם כאלה מתנער מהאתאיסט של מאה ה-19, רק הוא רוצה לבנות אתאיסט חדש. חדש, כן? של מאה ה-21, בסדר?
אז בשיעור גם אמרנו שיש איזו חוקיות מסוימת, כאילו אני יודע שאתה סתם גרעין, אז אם... אחרי שזה מתרכב, יוצא עץ. רק אתה לא יודע למה זה קורה. אבל ברור שיש איזה...
לא, משהו לא... אתה יודע, נכון.
כן, אבל אתה לא יודע...
בסדר, על מה אתה רוצה לשאול? על מה אתה רוצה לשאול?
יש איזה משהו שהוא ברור של תהליך בעולם. הם אומרים, אם אני יודע...
ברור.
אם אני יודע שזה, אז אני יכול לפתח דברים.
לא. צריכים לתפוס את זה. מכניקה קוונטית. נתנת לנו ציור של העולם אחר לגמרי ממה שהתרגלנו עד עכשיו. אין דטרמיניזם, אין את התהליכים. לכאורה אנחנו רואים את מה שרואים, ומכניקה קוונטית זה שונה, אבל זה בחלקיקים קטנים, באים הם מטוענים, הלא חלקיקים האלה מהווים את כל העולם. נכון? ואם בהם זה חוקיות, זה חוקיות בכל העולם. אנחנו לא רואים את זה. בגלל כל מיני סיבות, מכיוון שזה גדולים, אז כבר אנחנו לא רואים את ההפרשים כל כך, כן? ובאמת גם בחלקיקים גם יותר גדולים גם יש את אותם. עוד אנחנו עכשיו נדבר על הדוגמה שלו בדיוק מה אומר את זה, כן? מה אומרת את המכניקה הקוונטית פה, ולמה בדיוק הם ממשיכים את זה על כל העולם. למעשה הם טוענים שככה זה חוק בכל העולם, זה לא, כן? למה עוד מעט נברר? בסדר? טוב, אז עכשיו בסתי, אז נשבר, אז ברגע ש... זאת אומרת יוצא שבתחילת 120 כל התאים של 119 הוא נשבר, אבל הוא רק נשבר אצל המדענים, כן? שם זה, אבל בעם נכנס התאים של 119 טוב, זה אחרי כמה עשרות שנים, רק אחר כך זה המשיך הרע, כן? אז... כן, אבל למעשה זה מה שקרה, כן? זה, לכן בא הרבה טוענים שבמאה ה-20 הפוך, המדע מוכיחה את הדת. דווקא ככה הרבה טוענים, יש הרבה, לא אותו המרצים, כן, הרבנים, אז הם, זמיר כהן, כן, וכולי, אז הם באים ואומרים, זה המדע של מאה ה-20 היא מוכיחה את ה... את היהדות ואת כל הגישה הדתית, כן? בכל מיני דברים, נראה גם פה, אולי פעם אחרת, כן? אז זאת אומרת, בדיוק הפוך, כן? אז למה דווקא התאיזם, למה דווקא הוא השולט והוא מתפתח, למה, איך זה עובד? אז קודם כל זה הולך באנרציה, כן? בתאוצה. ואחר כך זה התחיל להתהפך באמת העולם, בגלל הסיבה הזאת, כנראה, אני בכל אופן חושב, כן, זה פשוט התחיל להתחלחל, תיאוריה שלי, ומתחיל להתחלחל בתוך העם, האותו מה שזה הגיעו במדע הזה, כן? אז באים עכשיו, באים, זאת אומרת, בא לעזור, בא פה הוקינג, רוצה לעזור פה בנקודה הזאת, ולהחזיר בחזרה. בוא נראה איך הוא עשה את זה, איך הוא עשה, ואם יש ממש ב... там בשיטה שלו, בדרך שלו, איך שהוא עושה. אז קודם כל, עם כן, טוב, עם הריאליזם, אמר, נו, עם העמוד השלישי, אני לא אדבר על זה, זה סתם תקשור. אבל את, כן, הריאליזם, כן, איך הוא זה טעם מאוד מעניין. בא הוא טוען דבר כזה. למעשה זה נכון. הוא טוען את כל מה שאמרנו, גם הוא אומר את זה, כן? זה באמת, זה רק מודל. זה רק מודל, כן? התיאוריה המדעית זה לא מציאות אמיתית, ככה הוא טוען, זה ככה פילוסופיה של המדע טוען. זה אי אפשר לברוח פה, כן? זה רק אנשים שחסרי השכלה טוענים את הטענה הזאת, כן? יש שם גם מישהו שטוען, יש קצת ויכוח, כן? אבל הוויכוח הזה... כן, הריאליסטים לא עומדים, יש אלו שהשיטה הישנה, זה קוראים להם ריאליסטים בפילוסופיה, ואלו זה, לא זוכר כבר קוראים להם. אז, אבל אלה ריאליסטים לא יכולים לעמוד בוויכוח, נו, בכלל, כן, ורובם מקבלים דווקא את הגישה הזאת, מכיוון שזו הגישה השכלית והנורמלית, וככה זה, רואים את זה בתוצאות, במדע זה רואים את זה. טוב, לא עקרוני, אז באו, גם הוא טוען את זה ככה, ברור, כן, טוען שזה, הריאליזם הזה הוא לא עובד, אבל, מה הכוונה? נכון שכל תיאוריה מדעית זה רק מודל, ואני לא יודע מהי המציאות האמיתית, אז מה הייתה צריכה להיות מסקנה? כן, אנחנו נמצא, אנחנו כשהגענו למסקנה, מה אנחנו אמרנו שמסקנה? שאחרי התופעות יש מציאות, מציאות קיימת, היא קיימת, היא לא מציאות של העולם הזה, כן, זה מציאות אחרת, נפרדת, קראנו לזה מציאות רוחנית, עוד משהו, לא עקרוני, כן, אבל, מציאות, זה עולם הסיבות נאמר, כן, אבל הוא אומר לא בדיוק כך, הוא אומר, אם נכון שברגע שיש תיאוריה חדשה, אז היא מחליפה את המודל, כן, קודם הייתה לי תיאוריה אחת, יש לי מודל אחד של העולם, אחר כך בא מודל שנייה, היא זורק, כן, היא למשל מפריחה, או כן, זה מזיזה את המודל הקודמת, ובא שמודל, כן, מזיזה את זה, ובא המודל השנייה של העולם, אחר כך שלישית וכו'. זה נכון, לכאורה הייתי יכול להגיד, מכיוון שהמודל השנייה מזיזה את המודל הראשונה, אז מודל הראשונה לא נכונה בכלל. והמציאות היא לא מציאות, אני לא יודע את המציאות האמיתית, וגם המודל שנייה מוזזת בסופו של דבר, ואני גם לא יודע מציאות, נכון. זאת אומרת, לכאורה הייתי צריך להגיד שיש מציאות שאותה אני לא יכול להשיג, לא יכול לראות אותה, על ידי שום תיאוריה. בא ואומר אחרת, אומר ככה, לא ככה, אנחנו רואים מודלים, זה נכון, אומר, וכל פעם מודל משתנה, זה נכון. וזה נכון שזה לא מציאות האמיתית שעומד מאחרי תופעות ככה, כן? אבל זו המציאות. זאת אומרת, אנחנו רואים את העולם במודלים. הוא מביא את כל הדוגמאות שאנחנו הבאנו גם כן פעם שעברה בכל הזה. אנחנו באמת רואים את, כשאני מסתכל, רואה תמונה, כן? את התמונה למעשה, מה פה בעיה? אני רואה משהו, איך אני רואה? איך אני רואה? אני רואה כוס, אני לא רואה כוס למעשה, הכוס לא נכנס לי בתוך העין, זה ברור, אלא מה, קרני אור, פוגעים בכוס, באים לעין, עושים זה, מגרדים שם עצבים וכולי, אז השכל של האדם מקבל איזה טבלה של קרני אור, כל מיני, כן, תדירויות, כיוונים, אינטנסיביות, לא משנה. ואז זה בא, ועל פי זה השכל בונה מה הוא רואה. למעשה אני לא רואה את הכוס, מה אני רואה? אני רואה את ה... כן? אני, יש לי איזה ציור של הכוס משוים, כן? אבל איך הוא הגיע? זה השכל שלי בנה. מישהו גירד לי עצבים, זה נכון. מישהו גירד לי, זה משהו זה. אבל איך הוא באמת נראה איזה שאלה גדולה? באמת יש כזה כוס שהוא שלח את הקרני אור באיזה... ואז בשכל שלי נוצר הציור של הכוס? או שלא, בכלל מישהו מגרד לי את זה בצורה כזאת שאני אראה כוס. אין לי אפשרות לראות מה המציאות האמיתית. אני אף פעם לא נכנס עם הסיבה של הדבר, עם המציאות עצמה. רק אני תמיד, כשאני פוגש את העולם, אני פוגש את העולם דרך אמצעי מסוים. במקרה הזה קרני אור, זה לא בדיוק כל כך בפשטות, כן? דרך קרני אור וכו'. אני תמיד רואה את נפגש מולם דרך אמצעי, ולא יכול להיפגש איתו ישירות, בסדר? אז זאת אומרת, אף פעם אני לא אראה את זה, זה מה שגם הוא טוען את זה, כן? אז מי יודע מה באמת שם, יש את הכוס הזה או אין את הכוס הזה? אני לא יודע, אני לא רואה את העולם, אבל אני רואה מודל. מה שהציור שאני ציירתי זה גם כן מודל. מודל של המציאות שיכול להיות שיש כזה כוס, נאמר, כן? אבל, כן, זה גם מודל מסוים. אז הוא אומר ככה בכל החיים, בכל הדבר, בכל יום, בכל רגע, בכל מציאות, אדם תמיד עובד עם המודלים. כן? תמיד, בכל, אין לנו אפשרות אחרת להתמצות בעולם. כל העולם, מה שבא אלינו, מה שיש לנו בשכל שלנו, מה שבא בפנינו, זה רק מודל מסוימת, מה שהשכל שלי בנה על ידי מה שהחושים נתנו לו. הכל.
זה לא מוכרח, אז רק מה שבמציאות, לא רואה את המציאות.
לא יכול, אני לא רואה את מה שזה. זה ברור שזה ככה, זאת אומרת, אני, אין לי פגישה, קונטקט, כן? עם המציאות האמיתית, רק באמצעים. מה זה מוכיח? אז יש שתי אפשרויות מה להגיד. אנחנו אומרים מה שאנחנו אומרים, אבל מה הוא אומר? הוא אומר ככה, מכיוון שזה ככה, אנחנו תמיד עובדים עם המודלים, כן? ואת מה שחוץ מזה אנחנו לא רואים. יש רק את המודל מה שאנחנו רואים, ואת זה אף פעם לא נראה. אז לכן הוא אומר, המציאות, מה שיש לפנינו זה המודלים. ומכיוון שזה מה שיש לפנינו וחוץ מזה אין שום דבר לפנינו, לכן זה המציאות האמיתית. בסדר, משתנה כל פעם, יש מודלים שונים, לא משנה לי. זה מודל אחד, מודל שנייה, מודל שלישית, לא משנה. אבל גם זה וגם זה וגם זה, זה המציאות. אולי אני מסתכל מכל מיני צדדים, כל מודל מראה לי צד אחרת של המציאות. לא עקרוני, אבל זו המציאות.
זאת אומרת, זה לא מציאות מוחלטת שזה ואין לו עוד, אבל זה גם חלק מהמציאות.
איזה?
הוא טוען שזה בעצם חלק מהמציאות. לא
הוא טוען דבר פשוט, למעשה. זה הוא עושה שם איזה קומבינה, כן, כזאת,
שכלית,
שכלית. אבל יש, ברור שיש... יש טעות לוגית בכל העסק הזה, אבל זה תיאוריה, זה גישה פילוסופית מסוימת. אני רואה את הגישה הפילוסופית היא לא השתנתה, זה אותה מה שהיה אצל לנין, כן? אצל מרקס, אצל כל האתאיסטים של הקומוניסטים, אצל, גם במאה ה-19 זה היה אותו דבר, גם אצל עובדי אלילים זה היה אותו דבר. זה פשוט עושה את זה במילים יותר, כן, מסובכות, אבל אומר רעיון אחד שטענו תמיד, זו גישה פילוסופית מסוימת. מה שאני רואה זה מה שישנו. מה שאני לא רואה, איננו קיים. ככה אמרו, אני בילדות סיפרתי לכם, קראתי חצי לגן, יש לו 50 ספרים. זה הגישה שלו. הוא אומר, העולם, המציאות, זה גישה קומוניסטית, כן? העולם, המציאות, גישה קומוניסטית, מטריאליסטית, כן? העולם, המציאות, זה רק מה שבא לי דרך החושים. ככה הוא טועה. מה שבא לי דרך החושים, זה קיים. מה שלא בא דרך החושים, מה שאני לא יכול לדעת, אז לא קיים בכלל.
אבל למה זה שאני לא רואה
כלום,
זה מוכיח שזה כלום?
נכון, אין פה הוכחה. אבל זה אתה, זה הגישה של הפילוסופיה. ככה הוא מסביר לי פחות. אין פה הוכחה, נכון. לא, לא, אף אחד לא יכול לטעון. הוא אומר, למה אני צריך לחשוב שיש משהו אחר?
לפי הקומוניזם יש...
אתה רואה כל מיני דברים שקורים, שמשתנים,
שזה...
לפי הקומוניזם יש שכל?
שכל? שכל זה תוצאה של המוח. סתם ככה. יש מוח, אין
שכל. כן, אני לא רואה אותו, אני יודע שהוא קיים, איך...
כן, לא,
איך
זה תוצאה, לא, לא ניכנס עכשיו להגדרה, זה מאוד מעניין שם, אבל לא מאוד מעניין, אין שם הרבה חוכמה, זה בעיה שם אצלם, זה יש כמה בעיה, גם זה הבעיה, גם זה בעיה, גם בגישה זאת בעיה. זאת אומרת, מה הוא טוען? מה שאני רואה בפניי זה ישנו, מה שאני לא רואה זה איננו. הוא אומר, במילים אחרות לא משנה את זה, אבל זה עיקרון מה שאומר. אני רואה מודל אחד, מודל שנייה, מודל שלישית, נכון שהם משתנים. נכון שאני לא יכול לומר שזו המציאות האמיתית מה שאחרי התופעות, אבל מי אמר לך בכלל שיש כזאת מציאות? זה מה שאני רואה, זה מה שישנו, אין משהו אחר. יכול להיות, אלי, נאמר ככה הרעיון שלו, יכול להיות שאין שום דבר משהו אחר, תוכיח לי שיש משהו. זה מה שאני רואה, כי לזה אני מתייחס בתור המציאות. למה אני צריך להתייחס עוד משהו? זה מה שאני רואה, אני לא יכול לראות חוץ מזה, אז זה המציאות שלי. אז ממני אני מגביל את כל העסק, כן, זה. בצורה כזאת הוא כביכול יגזיר את הריאליזם שנשבר במאה ה-20. בסדר? בריאליזם של מאה... זה ככה הוא רוצה לבסס את התאים של מאה ה-20. זאת אומרת, אנחנו אמרנו, מכיוון שכל פעם מתחלפות התיאוריות, אז זאת אומרת, אין, אני לא רואה את המציאות האמיתית. במאה ה-19 חשבו שהתיאוריה זה המציאות האמיתית. במאה ה-20 אומרים לא, מתחלפות כל פעם. אז אין את התיאוריה, אז זה לא מציאות האמיתית, לא רואים אותה. אבל הוא אומר, זה נכון, הן מתחלפות, אז מה אכפת לי שהן מתחלפות? זאת, זה המציאות מה שיש.
זה אין מציאות בעצם, זה מה שהוא טוען.
כן?
אין מציאות
אמיתית. זה למעשה מה שהוא טוען, נו, זו גישה מטריאליסטית, משלט של אתאיזם. שהמציאות האמיתית, כמו שאנחנו תפסנו והסברנו, זה מה שעומד אחרי התופעות. ואת אחרי התופעות, אנחנו לא יכולים לראות את זה, אף פעם, כן, על ידי שום ניסיון. אז זאת אומרת, זה לא חלק הטבעי, זה לא טבע. אלא זה מציאות אחרת. את המציאות אחרת, אנחנו קראנו לזה מציאות רוחנית, הוא קורא לזה אחרת, לא משנה.
איך הוא מסביר אבל את כל
התופעות
שקיימות?
אני
רואה
את הדברים
מוזרים, איך זה יש
מוזבן? כן, זה... עוד מעט, כן.
זאת אומרת, זה לא מציאות, אבל אם אני רואה שאתה רואה לזה חלק מהמציאות, אז תיאוריה אחת היא חלק מהמציאות.
כן, אבל שאני גם חלק מהמציאות. תיאוריה, הכל על זה זה מציאות.
מה זה אומר? מה שאני רואה זה נכון, אבל גם מה שאתה רואה זה נכון.
בסדר, אבל בוא נלך הבעיה, מה שאתם טוענים, יש כאן בעיה מסוימת, מה הבעיה פה? למעשה יותר מזה, אנחנו באים ואומרים, זה הריאליזם שהוא בנה, הריאליזם הזה הוא חלש, לא כמו אצל במאה ה-19 היה, אז היה יסוד, יש לנו מציאות, פה אצלו אין מציאות, אז זה כבר, מה שהוא מסביר זה תירוצים כאלה, זה כבר לא אותו ריאליזם שהיה במאה ה-19, כן? אבל בכל אופן, שבוא נראה, בוא נבין, מה הכוונה? כשאני רואה כוס, כן? מה המסקנה שאני מגיע לזה? כן? לאיזה מסקנה אני אגיע לזה? כן? ברור כשאני רואה כוס, איך אני רואה את זה? היו לי גירודים בעין, נכון? אז השכל שלי צייר את צורת הכוס. יפה. עכשיו שאלה, יש את הכוס או אין את הכוס? כן? ברור לחלוטין שמכיוון שאני רואה את הכוס, אז יש מישהו שמגרד לי בעיניים. זה ברור, כן? זה אנחנו מגיעים ליד הפנימית, עוד פעם, להוכחות שלנו של השכל. זה השכל הישר אומר. זה נכון שאני לא יודע אם יש הכוס עצמו, או שמישהו אחר מגרד לי בעיניים. אני לא יודע מהי המציאות, אבל ברור לי שיש משהו שמגרד. מכיוון שאני רואה את זה, אם אני רואה את התוצאה, אם אני רואה את הציור, אז יש מישהו שגורם לי לראיית הציור. כשבא האדם ואומר, מכיוון שאני, ואני לא אראה את זה, כן? בא מישהו ואומר, מכיוון שאני רואה רק את הציור, ולא רואה מי שגורם לו, אז הוא איננו קיים. זה נגד השכל הפשוט הזה. זה ברור, כן? נגד השכל הפשוט הזה. הם גם טוענים כך, אנחנו דיברנו זה לא פעם אחת, כן? נגד השכל ש... כן, נגד השכל הפשוט, בא ואומר, תראה, נכון שאני רואה, אבל מה הסיבה, אני לא יודע. יכול לקרות בלי שמישהו יגרום את זה. זה למעשה מה שהם טוענים, כן?
אם... אתה יודע מה המודל שגורם, לא טוען שזה נגרם מאליו.
לא, 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 בסדר, הוא בא, מבחינת... הוא טוען שמדל מה שאני רואה בפניי, כן, בענה שאנחנו רואים, זה מה שאנחנו יכולים לראות, חוץ מזה לא יכולים לראות שום דבר, לכן זאת המציאות האמיתית, זאת המציאות, כן, אז כל מיני...
המודל שהמודל הזה גירה לי איתנו.
כן, זה...
לא שזה
התגרה מעצמו. לא, 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 מדלים זה מה ש... לא, 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 מדלים זה המראה, זה מה שאני רואה. זה מה שאני רואה, זה המודל. זה מה שהצטייר לי.
אנחנו אומרים אותו דבר.
לא.
זה לא קוס, יכול להיות שזה מישהו אחר גירה לי. ומישהו אחר נקרא לו קוס, לא משנה.
בסדר, יכול להיות שזה קוס, יכול להיות מישהו אחר, לא משנה. אבל הוא גירה לי ומה הוא בנה לי ציור של קוס בשכל, בסדר? את הקוס השכל, מה שבשכל אני רואה. אז זה בא וזה למעשה המודל, הקוס, הציור של זה, כן? זה המודל למציאות שיש בחוץ, נכון? בא והוא טוען, למעשה כל מטריאליזם זה מה שהוא טוען, זה מה שאני רואה, זו המציאות. את עצמו, כוס עצמו, הוא לא יודע מה שיש שם, אני לא יכול לראות. נכון? אז זה לא קיים. את מה שאני רואה, זו המציאות. מה שאני לא רואה, זה איננו קיים. אבל זה נגד השכל, בדיוק.
זה אומר שהכוס לא קיימת, רק התמונה של הכוס קיימת.
זאת אומרת, יש לי תמונה של הקוס.
יש מישהו הזה, קוראים לו קוס.
בסדר.
אתה יכול להוכיח שזה קוס.
נכון, נכון, אתה צודק.
אז מה ההבדל בין שתיים?
לא, בדיוק הפוך. הוא בא וטוען שאין אף אחד שם. אין אף אחד שגרם. מכיוון שברגע שאני טוען שחוץ מציור של הקוס יש את המציאות מישהו שגורם לזה, והמציאות הזאת אני אף פעם לא אוכל לראות, זו מציאות אחרת מחוץ לטבע. זה מה שאנחנו טוענים. אני לא יודע איך, זה המציאות האמיתית שעומדת אחרי התופעות, ואנחנו אין לנו אפשרות לראות ולהגיע לזה, והן גורמות, הן הסיבות, ולמציאות הזאת אנחנו קראנו עולם הסיבות, או אחר כך קראנו לזה עולם הרוחני, ואז אנחנו מגיעים לברי עולם.
איפה הוא קרא למי שגירה לי את
העניין? אם הוא יגיד שהציור הזה נוצר על ידי מישהו מחוץ ל... אדם, ואי אפשר לראות אותו, אז הוא גם מגיע להשקפה שלנו בדיוק. רק הוא רוצה להפריד. בדיוק זה מה שהוא אומר. הוא אומר שככה, יש את המודל, מה שאנחנו רואים, מה שמצטייר בשכל שלנו. מה זה תיאוריה? כל תיאוריה מדעית זה מה שהמדען צייר בשכל שלו. זה גם ציור מסוים. את מה שאנחנו רואים, אנחנו, זה המציאות. זה העולם. זה מה שאנחנו רואים, זה העולם. זה כל פעם מודלים משתנים, אז משתנים. לא משנה, אז אפשר לראות את זה את, על העולם מכמה צדדים אולי, כן? אבל זו המציאות, זאת אומרת, הטענה שלו זה בדיוק זהה לטענה של התאים של קדמון, של הקדמון, זה של המטריאליזם למעשה, כן? שהמציאות שאני רואה זה קיים, ומה שאני לא רואה, איננה קיימת. לא, מה אני צריך להגיד שיש קיים משהו שאני לא רואה, לא יכול לבדוק את זה, לא יכול לעשות ניסיון עליו, לא יכול שום דבר, אין לי אפשרות להגשת אליו, מי משהו קיים בכלל? רק למה אנחנו טוענים? אנחנו טוענים שזה טענה של השכל שהוא קיים. המציאות מחוץ לחושים של האדם, אך בהכרח קיימת בגלל השכל שלנו, כי השכל שלנו אומר שאם יש לי ציור, אז מישהו גרם לו. בסדר? והוא טוען שיוצא, כן, כשהם טוענים שאם יש ציור, אז יש ציור, ואף אחד לא גרם אותה. יש נגרם, זה ויכוח בכל השטחים, אם יכול להיות מכוון, ללא מכוון. אנחנו רואים הכוונה, כל החוקי טבע, עוד מעט נגיע לזה גם כן, חוקי טבע והכוונה וכו', כן? אז הם באים חוקי טבע חיים בפני עצמם, בפני עצמם, אבל מישהו מכוון את זה, כל חוק טבעי זה מכוונה, בסדר, זה הכוונה, בסדר, אבל אין הוא לבד, הם, סתם, יש טבע והוא חי בפני עצמו, בסדר, והוא חי וזהו זה, תמיד היה או לא תמיד, יש חוקים הם קיימים בפני עצמם, כן? רק שנייה, אבל מי המכוון, מי הסיבה לזה? בפני עצם, ללא סיבה. זאת אומרת, כי אם הם יגידו שכן חייב להיות סיבה, שזה הגישה השכלית, אז הם צריכים להגיע למציאות רוחנית. אין להם ברירה, כן? אז הם למעשה מורידים את זה, ואז יוצא ככה, שלמעשה הם הולכים נגד השכל. בסדר? נגד השכל הפשוט, הם גם ככה אומרים, ככה הם גם טוענים. אני הבאתי אז דברי דרווין גם כן, ואחריו ולפניו דיברו על זה שאומרו שהשכל הזה, מה שאנחנו עכשיו דנים עליו זה שכל הפשוט, והם לא מסתמכים על שכל הפשוט הזה. בסדר, אבל למעשה זה עוד פעם הגענו לאותה נקודה שבה גם פעם דיברנו על זה, שזה שתי השקפות עולם, זה מה שאנחנו צריכים לתפוס, יש שתי שיטות להסתכל על העולם. יש שיטה מצד השכל ומצד החושים. השיטה של היהדות זה בא מצד השכל. למה? מכיוון שאני אומר שחוץ מעולם התופעות יש מציאות של הסיבות, יש עולם האמיתי. למה יש? מאיפה לקחת? השכל אומר לי שאם אני רואה ציור של הכוס, אז יש מישהו שגורם לי לציור הזה. אני לא יודע אם זה כוס עצמו, אולי לא כוס עצמו, אולי מישהו אחר, לא מישהו חייב להיות, לא יכול להופיע לציור של הכוס בשכל, בלי שדרך, לא יכול לבוא דרך העיניים ציור של הכוס, אלא אם כן מישהו גרם לו, זה פשוט, כן? וככה בכל דבר ודבר, זה גישה שכלית, רק אני לא רואה את זה. זה נכון שאני לא יכול לראות את זה. בגישה השנייה אומרת אחרת, מה שאני רואה זה המציאות, מה שאני לא רואה זה לא, אין כזאת מציאות. אז שכל אומר לי שיש מציאות אחרת, אני לא מסתמך על השכל. ואיך פתאום הם מוכיחים את זה, ואיך מאיפה זה בא? תמיד, כל הביסוס שלהם זה למעשה ביסוס מצד האמוציונלי, אז דיברנו על זה, כן? כי תראה, אני רואה, אנחנו רואים, תסתכלו מה שאנחנו רואים, וזה אנחנו רואים. ואם אנחנו רואים, אז אין משהו אחרי, זה ביסוס אמוציונלי, אין שם ביסוס שכלי. כן? מכיוון שמה פתאום שאתה תגיד שיש משהו חוץ ממה שאני רואה? תוכיח שיש, כן? כשאנחנו מדברים מצד השכל, כשאנחנו מדברים מצד השכל, כן? היהדות מדברת הפוך, כן? זה גישה של השכל. נכון שאני לא רואה. נכון זה, כן? אבל זה גישה שכלית. וזה למעשה מתנגשים כאן שני מבטים. אז דיברנו על זה מפורט גם, כן? יש באדם שתי מבטים. אדם מסתכל על העולם תמיד בשתי מבדים, מצד השכל ומצד החושים, כן? והם מתנגשים תמיד. אני רואה דבר אחד, אבל בשכל אני מבין שזה לא נכון, יש כאן איזו בעיה. ואז כל הזמן זה התנגשות יש ביניהם, כן? ואינו לא דוגמה אחד, בסדר? אז זאת אומרת ככה, זה מה שהוא טוען, זה הריאליזם שלו החדש, מה שהוא בנה. ולמעשה הוא לא הלך רחוק, הוא חזר למעשה למה שהיה קודם, ואותם טענות, מה שהיה לנו נגד דוקינס, זה גם נגד הדרך, נגד השיטה שלו, לא קרה שום דבר פה, כן? הוא פשוט מסתמך על מה שהוא רואה, הוא אומר, מה שאני רואה זה ישנו, מה שהוא לא רואה איננו קיים, אז זה אומר לנין, אומר מרקס, אומר זה, אומר כל מיני זה, אנחנו מכירים את השיטה הזאת, בסדר. הגישה השנייה, העמוד הראשון, עוד לא דיברנו עליו, כן? איך הוא בנה? עמוד הראשון. זה למעשה אמרנו ככה, דטרמיניסט. דטרמיניסט נשבר במדע ה-20, כן? אמרנו במכניקה קוונטית, כן? אמרנו שהיא ודאות, אתה לא יודע איפה נמצא כל דבר. כן? הוא בא, קודם כל בוא נבין יותר את הבעייתיות של הדבר הזה, נבין יותר, בשביל גם להבין איך שהוא פותר את הבעיה. הוא למעשה מביא את זה גם בספר שלו, הוא מביא דוגמה מאוד מעניינת, ניסיון שעשו את זה פעם, כן? הניסיון הוא כזה, כן? זה אם, כן, יש, ניסיון את עם אור, מההתחלה עשו את זה עם אור, כן? אם יש איזה מסך, נאמר ככה, יש קיר, מחיצה, ויש שני חורים בתוך המחיצה, או חור נאמר, חור אחד במחיצה, ויש מאחורי איזה מסך, חור קטן, כך קוראים לזה, נקב קטן, בין מחיצה ואחריו איזה מסך, השולחים אור, אז מה קורה עם האור? האור עובר דרך המסך, כן? דרך הנקב הזה, ורואים אותו במסך. עכשיו, האור הזה, איך הוא בנוי? אז יש שאלה איך, איך האור הזה בכלל זה, כן? יש ביקוח אם זה, אם זה, פעם היה ביקוח, אם זה, אם זה גלים, או שזה חלקיקים, פוטונים, מה שקוראים לזה, כן? פוטונים. כן, חלקיקים. זאת אומרת, אור זה חלקיקים, וניוטון דיבר שזה חלקיקים. אחר כך, הרב לורנס, מי שם היה, דיברו שזה, אמרו שזה גל, גלים, כן? האור זה גלים, או שזה חלקיקים, והיה ויכוח. במדע של 120 הגיעו למסקנה שזה גם זה וגם זה. איך זה מסתדר בדיוק? לא עקרוני. גם זה וגם זה, כן? יש גם זה וגם זה. עכשיו, למה? זאת אומרת, אנחנו רואים לפעמים תופעות, כשאור, חוקרים את האור, אז לפעמים רואים בו תופעות שהוא מתנהג כמו חלקיקים, לפעמים רואים כמו, שהוא מתנהג כמו עגלים, וזה, כן, אז צריכים לומר שיש גם זה וגם זה.
מה ההבדל ביניהם?
מה ההבדל ביניהם? כן, אז הוא נראה בנקודה הזאת גם כן, כן? מה ההבדל ביניהם? פה גם רואים את ההבדל בין שתי הגישות, כן? שיש נקב מסוים, כן? אז כשנקב מאוד קטן, אז כשהאור עובר דרכו, רואים במסך ציור מסוים. ציור מסוים. זאת אומרת, אם זה רק חלקיקים, אז הם פוגעים בערך באיזה מקום אחד היינו צריכים לראות את זה, כן? שהם פוגעים שם במסך, באיזשהו מקום מסוים, כן? אם זה גלים, אז אנחנו רואים תופעה גלית, זאת אומרת גלית זה יש כל מיני תופעות, למשל אינטרפרנציה, כן? שזה גל הוא מתנהג אחרת. זאת אומרת, משם אנחנו רואים מאחרי הנקב הזה כאילו שהוא מתפשט, האור, זאת אומרת אם יש נקב אז חלקיק עבר הוא צריך להגיע לנקודה, כן? אם זה גל אז הוא לא עובר כך אלא עובר בתור גל אחר כך, מתפשט בתור גל ואנחנו רואים את בתופעה גלית בשטח מסוים, כן? זה רואים את ההבדל הזה של, כן? זה לא אינטרפרנציה, זה נקרא דיפרקציה, לא עקרוני, כן? רואים את זה התנהגות של או גלית או בסדר, לא עקרוני פה, כן? עכשיו, שולחים, עכשיו, אז כשרואים את, שולחים את האור, אז רואים, ראו שזה מגיע ל, זה מגיע למקום מסוים בתוך ה מסך, כן? מה יהיה אם יש לי שני נקבים, עוד נקב אחד, אז כשהאור מגיע, אז הוא מגיע גם מפה וגם מפה, ואז אנחנו רואים מכיוון שתי גלים מתלבשים אחד על השני, זה נקרא אינטרפרנציה. זה למעשה דבר רגיל, נורמלי, נו, זה מובן ואין פה זה הרבה בעיות, כן? מכיוון שהאור הוא מתנהג כמו גלים. אינטרפרנציה, מה הכוונה? שכשזה גל, גל יש לו מקום הכי נמוך, מקום הכי גבוה, כן? זה ככה, כן? כשיש שני גלים מתלבשים אחד על השני, יכול להיות שמקום הגבוה של זה נמצא במקום הכי נמוך של הגל השני, ואז זה מתאפס, או הפוך, זה תלוי באיזה פאזה הם מתלבשים אחד על השני, ואז רואים גל אחר שזה חיבור של שני הגלים האלה, כן? זה, ורואים את הצורה הזאת על המסך שם. בסדר, זה הצורה של התלבשות של הגל אחד על הגל השני. זה נקרא אינטרפרנציה. בסדר. ברגע שיש דבר כזה, אנחנו רואים שיש פה שני גלים שמתלבשים אחד על השני. בסדר.
זאת אומרת, הם לא
יתבקשו
בשתי
נקודות,
הם יתבקשו בנקודה אחת?
כי מכיוון, לא, לא, הוא מתנהג כמו גל, והגל הוא מתלבש אחד על השני.
אם אני עושה קיר אחד, מחיצה אחת עם שני חורים,
כן.
וממול יש לי מסך, ואני עכשיו שולח אור דרך, רק דרך החורים.
כן.
במסך האור, איך אני אראה את זה?
אני אראה שני גלים מתלבשים אחד על השני.
תראה אור אחד בסך.
לא, 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 רואים איזה ציור, רק כשמפרשים את הציור הזה, אז רואים את זה בתור.
אני אראה נקודה אחת, שני
נקודות. לא, 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 תראה את זה תופעה גלית מסוימת, כן? שזה במקום אחד יהיה הרבה אור, בדרכום זה פחות, עוד יותר, פחות, יותר, פחות, זאת אומרת, תראה בכמה מקומות, זאת אומרת, הציור הוא יהיה לא בתור נקודות, אלא בתור שטח מסוים עם כל מיני, כי זה נורמה, עם האור זה ברור שזה ככה, אם אתה שם נקב קטן, זה באמת, פשוט, אם אתה לוקח חור גדול כזה, כן, בקיר, ואור, אז אנחנו רואים שם קרן אור כזה, ישר, נכון? אבל אם החור קטן, אנחנו רואים מפה, זה כמו, מתחיל להיות כמו מקור של אור בפני עצמו, מתחיל להאיר את הכל. כן, זה נקרא תופעה דיפרקציה, בסדר? שזה פחות, בסדר? עושה את זה, לא בדיוק, זה צריך... צריך באיזה קודם צריך להיות נקיר, לא יקרני, לא ניכנס לזה, בסדר? טוב, זה דבר נורמלי וברור. עכשיו, עשו אותו ניסיון עם אלקטרונים, זה משהו אחר, אלקטרונים, לא אלקטרונים, אלקטרונים, כן. זה... לא, עם חלקיקים, עם חלקיקים, כן? עם חלקיקים כל מיני, כן? מה שאנחנו מדברים. חלקיקים ופוטונים זה שונה, האור, למרות שמדברים עליהם בתור גם כן כמו חלקיק מסוים, זה חלקיקי אנרגיה קוראים לזה. כן, לא חלקיקים שיש להם מסה, אין להם מסה, אין להם שום דבר, בסדר? אז זה פשוט חילוקי של אנרגיה מסוימת, לא עקרוני, כן? אבל עשו את זה עם החלקיקים שאנחנו, כן, במכניקה קוונטית, זה מה שיוצא מהגרעינים, גרעין של האטום, כן? מוצאים אותם על ידי כל מיני מייצים, לא עקרוני. עכשיו, כשעשו שם את אותו הניסיון, אז ראו דברים מעניינים. זאת אומרת, כשהחלקיק הזה, שולחים את החלקיק הזה, כן? ואז הוא עובר דרך החור. הלא זה חלקיק, יש לו מסה, יש לו פרמטרים, זה לא אור, כן? אז הוא, איפה הוא צריך להגיע? הוא מגיע לאיזושהי נקודה. כששולחים כמה, אז הם מתפזרים סביב איזשהי שטח מסוים. זה ברור, כן? בתור נקודות כאלה. בסדר? עכשיו, כשעושים את זה מהנקב השני, גם רואים את אותו ציור במסך שזה, כן? כששני נקבים פתוחים, פתאום רואים דברים משונים. מה קרה? שכשרואים, שולחים את החלקיקים האלו, כן? אז רואים מאחורי זה, במסך, לא... לא כמות הנקודות מול הנקב הראשון וכמות הנקודות מול הנקב השני, לא. אלא פתאום רואים כאילו שהם גם כן מתלבשים אחד על השני. לא רוצה, זה צריך לצייר ולהסביר, לא נכנס. זאת אומרת, רואים שם ש...
יש קשר
בין שתי הנקבים. זאת אומרת, בנקב אחד יש התפזרות מסוימת של הנקודות, ברגע שזה הנקב השני סגור, אז זה התפזרות מסוימת. ברגע שגם הנקב שני פתוח, אז היא משתנה, זאת אומרת, זה משפיע על זה. מה זה משפיע? הלו, חלקיק עובר, 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 אז עובר. מה זה משנה שיש עוד חלקיק שעובר בצד השני? מה אכפת לו? פתאום הוא לא מגיע לאותו מקום, איפה שמגיע רגיל, אם היה נקב אחד פתוח, אז הוא היה מגיע למקום מסוים במסך, עכשיו הוא לא מגיע עם הנקב השני פתוח. מאיפה הוא יודע שנקב השני פתוח, החלקי כזה?
מה, אפילו שאתה עושה את זה אחד אחרי השני?
כן, אחד אחרי, יש לו הרבה כל מיני ניסיונות שם, זה אחד הדברים שידעים את המדענים משהו, לא ידעו איך לאכול את את התופעה הזאת לגמרי, זה שינה את כל ההשקפה למעשה. זאת אומרת, יוצא שאם, זה עוד עשו במאה, כן, במאה ה-20 עוד, כן.
מי עשת הניסיון?
מי עשו ניסיון? יש הרבה עשו, כל מיני, כן, כול, הרבה, אני לא זוכר בדיוק את השמות, כן? עכשיו, עשו את זה, כמה הרבה פעמים חזרו על זה, עושים את זה ורואים את זה, וזה אחד התופעות הלא יכולים לתפוס את זה. יוצא שחלקיק שעובר דרך הנקב אחד, הוא יודע אם הנקב השני פתוח או לא. כי אם הוא פתוח, אז הוא לא יגיע לאותו מקום, אם הוא סגור, אם... לא, לא, אפילו אחד, נו, לא משנה, האחד הזה שעובר, הוא מגיע, אם זה יש רק נקב אחד פתוח, אז הוא מגיע לנקודה מסוימת. יכול להגיע לנקודה מסוימת. ברגע שגם הנקב השני פתוח, הוא כבר לא מגיע לשם. מאיפה הוא יודע? מה זה הדבר הזה, כן? ברגע שמסתכלים את זה אחרת, כן, מבינים, מנסים להבין את זה, אז הם הגיעו למסקנה שגם החלקיקים האלה מתנהגים כמו אור. הרעיון הזה, זאת אומרת, בצורה גלית. הרעיון הזה שהוא לא מגיע לנקודה שנייה ברגע שהשני פתוח, זה בגלל שזה כמו הגלים, כמו הגל, יש גם כן עניין של תופעת אינטרפרנציה, כמו שאמרנו, שמתחברים שני הגלים משני הנקבים, ואז הם מתלבשים על זה, כן?
הוא לא כאילו חפץ, הוא לא...
או, אז זה הבעיה, איך יכול להיות החפץ, הוא יכול, לא יכול להיות גל. נו, עם פוטונים עוד איכשהו הסתדרו שם פחות או יותר, עם האור, כן? אבל עם זה, איך אפשר להסתדר עם זה? זה בעיה גדולה, אז איך אפשר להסביר את זה? איך יכול להיות שאותו אלקטרון, אותו חלקיק, יודע, כן, עובר דרך הזה ועושה את הזה, תופעת אינטרפרנציה שם, זאת אומרת, הוא למעשה מכיר, יודע, עם הנקב השני פתוח או סגור. הוא מפורט, אז אני מביא את הדוגמה מהספר של הוקים, כן? הוא, על ידי זה הוא רוצה להסביר את כל מה שאנחנו מדברים. בסדר? אז מה המסקנה? לאיזה מסקנה הגיע? אז זה היה אחד המדענים, הוא נקרא פיימן, פיימן. היה גם זה בשנות 40, אני חושב, ב-50, באותו, זה לפני 100 שנה, כן, במאה הקודמת. אז הוא נתן רעיון אחר. הוא רעיון מהפכני למעשה. הוא בא וטוען דבר כזה, שזה למעשה המהפך האמיתי של זה, של המכניקה הקוונטית. כן, של אי ודאות על מה שדיברנו, כן? הוא אמר ככה, למעשה החלקי כזה, התנועה שלו היא אחרת ממה שאנחנו תפסנו עד עכשיו. כל מה שתפסנו עד עכשיו, שאם יש גוף מסוים, נמצא בנקודה A, והוא מגיע לנקודה B, אז הוא מגיע באיזושהי טראקטוריה, איזו טראקטוריה, באיזשהו מסלול מסוים. נכון? מסלול הזה אפשר לחשב, תלוי בכל מיני תנאים, בכל מיני עניינים, יש איזה מסלול מסוים. אומר אצל החלקיקים זה לא ככה. אלא הוא, כשהוא מגיע מ-A ל-B, הוא מגיע, יכול להגיע לשם בכמה מסלולים. לא במסלול אחד, בהרבה מסלולים.
אבל למה תמיד זה
לא... לא רק זה, הוא עובר בכמה מסלולים בו זמנית.
זה לא משתנה תמיד.
אבל חלקיק מגיע מנקודה A לנקודה B, לא במסלול אחד, אלא לא רק שהוא יכול ללכת בהרבה מסלולים, אלא הוא הולך בהרבה מסלולים בו זמנית, מנקודה A למזובר.
אבל התוצאה אותו דבר.
זה לא מתחלק, אין זה.
התוצאה אותו דבר, ואם יש שתי חורים, התוצאה לא אותו דבר.
עכשיו, פה אז הוא מסביר פה את העניין, הוא אומר ככה, מה קורה? איך החלקיק הזה יכול לדעת אם נקב אחד פתוח, גם הנקב השני גם פתוח, איך הוא יכול לדעת? מכיוון שהחלקיק הזה הולך מנקודה הזאת למסך, בהרבה מסלולים, בשתי מסלולים לפחות, ברגע, בכל המסלולים האפשריים, ברגע שהנקב השני פתוח, אז הוא עובד לצד השני גם בנקב הראשון וגם בנקב השני, בו זמני. ואז שם, כשהם נפגשים שני המסלולים, התנועות האלו של החלקיק, הם מתלבשים אחד על השני ועושים את תופעת אינטרפרנציה כמו גלית. בסדר. זה המסקנה היחידה מה שיכלו להגיע לזה וזה מה שהגיע. הדבר הזה מה
מבחינים. אבל למה הוא לא מגיע גם ישר?
הוא מגיע גם ישר.
לא, למה הוא לא מגיע לאותו נקודה לפעמים שהוא יש אחד?
לא, בגלל שמתלבשים שתי תנועות. לא, לפי הנקב הראשון הוא צריך להגיע לנקודה מסוימת, לפי הנקב השני הוא צריך להגיע לנקודה אחרת, אז התלבשות של זה, וזה יוצא משהו אמצע. אז מה שלפני כן, כשהיה סגור, לא היה מגיע לשם, בסדר, היה מגיע לנקודה אחרת.
הוא בוחר את המסלול, ואז אם הוא ממשיך לרדת,
זאת אומרת, יש...
רק דבר אחד הולך בשתי מקומות.
בוא נגיד,
לא ברור, לא ברור. אבל זה המציאות. ככה
נהיה, אם יהיה עוד חור, הוא יגיע למקום אחר?
כן. לא, הוא יעבור גם שם.
לא, אבל הוא יגיע למקום אחר?
לא, גם שם הוא יעבור, ושם התלבשו המסלולים האלה.
יש את זה בין שתי מקומות לשלוש, מהנקודות שהוא יגיע, הוא צריך להגיע למקום אחר.
לא, אם יהיה נקב אחר, אז הוא יעבור גם דרכו. אם הוא יגיע...
יש נקב אחד ומגיע לפה.
שלוש,
הוא יגיע
לפה. לא יקרני, בוא נגיד. תגיד, מה שאתה אומרת, לא עד הסוף אולי הסברנו את זה. זאת אומרת ככה, בוא נסביר את העיקרון מה שהוא טוען, ואז אולי זה יהיה ברור יותר. זאת אומרת, הוא טוען כזה דבר, שזה לא כל כך ברור במושגים שלנו, אבל הוא אומר, זה פשוט בעיה של המושגים שאנחנו התרגלנו לחשוב אחרת. זה רק, זה מה שאנחנו ראינו בעולם, בעולם לא ראינו דבר כזה, זה לכן זה. אבל אם עשו, הוא אומר ככה, גוף שעובר מנקודה A לנקודה B, הוא יכול לעבור בכמה מסלולים, בהרבה מסלולים, באינסוף מסלולים למעשה הוא טוען, כן? בכל מיני מסלולים, רק מה, כן? עוד מעט נסביר רק מה, כן? בהרבה מאוד מסלולים הוא יכול לעבור שם, בסדר? ולכן, רק מה, יש הסתברות מסוימת, כן? באיזה מסלול הוא באמת יעבור, כן? גם בזה וגם בזה, אבל... באיזה מסלול אני אוכל לתפוס אותו? אז בא אומר, יש הסתברות לזה מסוימת. זאת אומרת, יש הסתברות מסוימת שהוא יעבור דרך המסלול הזה, הסתברות אחרת דרך המסלול. טוב, זאת אומרת, בנקב הישר, או הקצר, או הקרוב, אולי, אני מדבר, כן? אז יש הסתברות הכי גבוהה שהוא יעבור דווקא דרך הזה, כן? במסלול הזה. יש אפשרות שהוא יעבור... מסתברות מסוימת בנקב השני, בנקב הרביעי, ובכלל בכל מקום אחר, כן? בדרך גלקטיקה אחרת לגמרי, גלקסיה אחרת לגמרי, כן? לא משנה, יש הסתברות. עכשיו, איך הוא באמת עבר? צריך לחבר את ההסתברויות של כל אחד מהם, כן? עם המשקע, כן? כן? זאת אומרת, לחבר כל דבר ודבר, עוד מעט, עוד מעט. זאת אומרת, על פי העיקרון הזה יוצא, שלמעשה החלקיק נמצא פה בנקודה A ואחר כך הוא נהיה בנקודה B, בדרך הוא יכול להיות איפה שאתה רוצה ואין לך שום אפשרות לדעת איפה שהוא יהיה. אין אפשרות ודאית, אתה יכול לדבר בהסתברות מסוימת שהוא יהיה שם, הוא יהיה פה, הוא יהיה כאן בהסתברות מסוימת, אבל אתה לא יכול להגיד בוודאות איפה הוא נמצא, זה הוא יכול להיות בגלקטיקה אחרת לפני שהוא מגיע לפה.
אין אפשרות לעצור אותו באמצע, לדאוג את זה?
ברגע שעצרת אותו, זה יצרת נקודה C, זה כבר משהו אחר. עכשיו יש נקודה A, נקודה B, נקודה C, בכל נקודה אני מודד.
אבל ברגע שאני יוצר נקודה C, זה אומר שהוא בחר את המסלול הזה שעובר
לא, 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 זה...
אם הוא בגלקסיה אחרת, הוא לא יעצור פה,
כן, 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 לא, לא, אז אתה כבר זה עוד פעם אז יוצר. אז אתה חוקר את התופעה, איך הוא הגיע מנקודה A לנקודה C, עוד פעם יכול להגיע בכל מיני גלקסיות וכו' וכו' וכו'. אתה לא יכול סתם לעצור כנראה, זה גם לא פשוט, זה לא, אתה מסבך את זה, צריך ניסיונות, זה עם הזה, זה לא פשוט שם לעשות את הניסיון, לא סתם אתה שם את
זה. הנקודה B זה שדברים ברורים, אתה לא יודע את הדרך?
לא יודע את הדרך.
הנקודה B לא ברורה.
לא, היא ברורה מבחינה זו שאני בסוף רואה אותה שם. כן, ופה הוא התחיל ופה הוא הגיע, זה אני יודע. עכשיו, איפה הוא יהיה באמצע? לא יכול לדעת.
רק בגלל התוצאה, לא בגלל החיזוי, אני לא יכול לדעת שהיא תגיע לנקודה
B. נכון, הוא הגיע לנקודה B, כן, ואני תכננתי גם, לא משנה, לא ניכנס לכל... תכנן שזה יגיע לשם, אז הוא הגיע בסופו של דבר, אבל איך הוא עבר לשם, הגיע לשם, יש הרבה מאוד אפשרויות.
אבל למה את הנקודה הבאה אני יכול לראות ואת המסלול אני לא יכול לראות?
טוב, בנקודה הבאה אני מודד אותו, פה אני מדדתי אותו ופה אני מדדתי, שם אני לא יכול למדוד באמצע.
למה?
ברגע שתמדוד באמצע, אז אתה ביטלת את הנקודה הראשונה, יש לך שתי נקודות עוד פעם. כל נקודת מדידה זה... כן, אין אפשרות לעשות כזה.
טוב,
עוד אפשר... כן, בסדר, לא, אבל... לא פשוט, כן, אז אתה לא, אז איפה תתפוס אותו, באיזה מקום תתחיל לתפוס אותו. זה לא שלו, יכול להיות זה אחד ההופעות שלו. זאת אומרת, יש פה, יכולים להיות כמה מסלולים, בוא נגיד, לא עקרוני, אנחנו לא רוצים ללמוד פיזיקה, כן, אנחנו רוצים להבין את העיקרון, כן? זה דברים מעניינים שאפשר לזה, אבל יש, ברור שזה לא ודאי, וכל התיאוריה הזאת היא עוד לא מקובלת לגמרי, ולא, זה גם אחד התיאוריות. כל זה גם כן אחד התיאוריות, לא משנה, צריכים להתייחס לזה ככה, רק מה, נניח שהיא תתקבל ונניח זה, אנחנו מדברים על העיקרון, כן, ברור שהוא צריך להוכיח כל זה, לא, שם כל מה שהוקינג אומר בסופו של דבר זה רק רעיונות, אבל ההוכחות שם זה רחוק עד ההוכחות, לא מדברים על ההוכחות כאן בכלל, כן? עכשיו, יוצא מפה מה, שכל, אין לי שום ודאות לדעת איפה נמצא החלקיק הזה, זה ברור, כן? זה הגענו לבעיה הזאת. ואם אין ודאות, אז זה נשבר העיקרון הזה של דטרמיניזם. עוד יותר ממה שאנחנו הבאנו עם ודאות של גייזנברג, אז הנקודה הזאת עוד יותר הורסת את הדבר הזה, אין אפשרות, כן? בסדר. אז מה, אם אין דטרמיניזם, אז איך התאיזם יהיה בלי דטרמיניזם? בא, הוקינג אומר, אני אמנה לך דטרמיניזם חדש. באיזה צורה, באיזה דרך, הוא אומר ככה, ככה הוא מסביר את כל העסק הזה. למעשה זה נכון, למעשה פה זה יותר הולך, לא אמרנו את זה. זה לא רק חלקיקים, אחר כך עשו ניסיונות על אחרים, על אלקטרונים, אלקטרון זה הרבה יותר גדול בשוואה לחלקיק, זה לגמרי, כן? וגם הוא מתנהג בצורה כזאת. אז מחפשים את, במקרו, מקרו זאת, בעולם הגדול, לא רואים את התוכנות האלו, כן? אז אתם טוענים לא, בכל העולם זה ככה, עם כל החפצים זה ככה, רק אנחנו לא מספיק רגישים ולא רואים את התופעות, אבל למעשה זה ככה כל העולם נוהג, זה מה שטוען, הוא יצא מהתיאוריה הזאת, מהניסוי הזה, הוקינג עשה שם עוד הרבה דברים על בריאת העולם, לא על בריאה, על כל העניין של הפיצוץ הגדול וכולי, אנחנו עוד נדבר על זה אולי פעם אחרת, כן? אבל אומרים שזה כל המציאות, כל העולם בנוי בצורה כזאת. בסדר, זה החוקים של העולם. באיזשהו שלב אנחנו לא מפסיקים להרגיש את זה, אבל כן. כי בדברים הקטנים אז מרגישים, רואים את זה יותר, בדברים גדולים לא רואים את זה כל כך, כן? בסדר. אז איך הוא פתר את הבעיה הזה לדטרמיניזם? זאת אומרת, יוצא שאין, אני לא יכול בוודאות, לא יכול לחזות שום דבר. ואני לא יכול להגיד מה היה, או איפה הוא יהיה, לא יודע איפה הוא נמצא עכשיו כרגע, לא יכול להגיד. אז מה? אז אין לי ודאות, אז מה הסיבה איפה שהוא נמצא? מיד מתעורר השאלה, אז מה פתאום הוא נמצא שם, הוא נמצא פה, הוא נמצא כאן, הוא נמצא את זה? אז אין לי את הדטרמיניזם, ממילא אין לי את התמונה הוודאית שאני יכול להגיד שהכל יודע במערכת הזאת. באו טוען זה לא כך, הוא אומר לא. שבאמת כן, אפשר לעשות, איך אפשר לעשות. זה נכון שאני לא יכול בוודאות להגיד באיזה נקודה נמצאת החלקיק הזה, הגוף הזה מסוים, כן, החלקיק הזה, זה נכון. אבל אני יכול לדבר על הסתברות. זאת אומרת, אם אנחנו זורקים את זה דרך הנקב הזה, כן, הנקבים האלו, באיזה מהם הוא ילך, באיזה מסלול ילך, אז יש הסתברות מסוימת שהוא ילך במסלול הזה, בדרך כלל במסלול הישר, לא יודע מה, שמה ההסתברות יותר גבוהה. אז אני יכול לומר, זאת אומרת, אם אני זורק חלקיק אחד, אז אני לא יודע איפה הוא יהיה. אבל אם אני זורק הרבה חלקיקים, אז אני יכול בוודאות להגיד שרוב החלקיקים או כמות מסוימת של חלקיקים, פעמים זה יגיע לאותו מקום מסוים. מבחינה הסתברותית אני יכול לדבר על הוודאות, זה מה שאומר. בסדר? נכון שאני לא יכול לדעת בוודאות איפה נמצא החלקיק ואיפה הוא יהיה, אבל אני יכול לדבר בוודאות על הסתברות מסוימת איפה שהוא נמצא.
אז איך אני יכול לבדוק דרך איפה הוא
עבר? לא עקרוני, זה גם כן מסלולים, לכל מסלול יש הסתברות מסוימת. אז הוא עובר במסלול הזה, בוודאות.
זה מסלולים ואני לא רואה את זה, אז איך מתחילה הסתברות פה?
לא משנה, לא עקרוני, יש, אנחנו פשוט קצת נגענו בזה, צריך ללמוד שם את כל איך הם מסבירים את זה, לא עקרוני, כן? הוא עובר גם מפה וגם משם, רק הרוב החלקיקים עוברים מפה, איפה שההסתברות יותר גבוהה, והרוב החלקיקים המייבירות, אבל הוא יכול גם לעבור לשם גם כן. אז חלקיק אחד אני לא יכול לדעת איפה הוא יעבור, אין לי ודאות, אבל זה שרוב החלקיקים יעברו דרך זה שיש בו הסתברות גבוהה, אז אני כן יכול להגיד, את הנקודה הזאת אני אומר, יכול להגיד בוודאות. אז עוד פעם אנחנו חוזרים לדטרמיניזם. זאת אומרת, הדטרמיניזם לא מדבר במושגים של איפה החלקיק נמצא, בודד, אלא בהסתברות איפה שהוא יכול להימצא. ואת הוודאות הזה, אז עוד פעם אני יכול להסביר את הכל, ככה באו טוען וכו', כן? נגד הדבר הזה, מה אנחנו נגיד? זה מזמן בעיה. נגד הדבר הזה, מה אנחנו נגיד? אז קודם כל זה ברור. זה ברור שגם זה תיאוריה. כמו כל התיאוריות, זה רק מודל, כן? וזה לא המציאות האמיתית. אז ממילא אני לא יכול להשקיף מזה או לזה. כן, זה סתם דבר פשוט, על כל תיאוריה מדעית אנחנו יכולים לומר, שמי אמר שזה המציאות, ככה אתה מצייר את העולם, שככה הוא בנוי. הלו, לבד אמרת שכל זה זה מודל, כן? אז מחר יהיה מודל חדש, וזה יהיה מודל אחרת. מי אמר בכלל שצריך להתייחס לזה, כן? כן? אבל אנחנו אפילו לא נדבר על זה, נדבר בדרך אחרת. למעשה הוא בכלל, אפילו שהוא יסדר את הדטרמיניזם הזה, זה לא משנה. ברגע שיש לנו מערכת, נניח שיש לנו מערכת סגורה ויש שם חוקי טבע, ואנחנו מכירים את כל חוקי טבע, ונניח שם בוודאות אנחנו יכולים לחזות ולהזיב בין בוודאות אמיתית, בין בוודאות דרך ההסתברויות, כמו שהוא אומר, כן? זה לא משנה, ברגע שאני יכול לחזות וכולי, העיקרון הדטרמיניזם הזה לא נותן לו שום דבר לאתאיזם הזה, לרעיון של אתאיזם. זה למעשה הנקודה מה שאמרת. למה? מכיוון שברגע שמערכת מסוימת פועלת על פי החוקים, מה זה אומר לי? עוד פעם אנחנו מגיעים לאותו ויכוח. על מה זה אומר לי? זה אומר לי שחוק זה הכוונה מסוימת. זה מחומה, מה זה חוק? זה הגוף יודע לאן ללכת. נו, הוא הטיפש, הוא לא יודע, אז מישהו יש אחר, מישהו יותר חכם שמכוון אותו, זה ברור. אם, כן, ברגע שאני רואה חוקיות, על מה זה אומר? זה אומר לי על ההכוונה. חוקיות זאת אומרת, הגופים הם שואפים לאיזושהי תכלית מסוימת, נכון? על פי החוק הוא הולך לאיזושהי נקודה, שזה התכלית, מה שזה, החוק הזה מכריח אותו, נכון? הוא בעצמו עושה מה שהוא רוצה, כן? החוק מכריח אותו. מי הסיבה של החוק? עוד פעם אנחנו מגיעים לאותה נקודה, בסדר? לאותו ויכוח, מי הסיבה? איפה הסיבה פה? כן? זאת אומרת, אם יש חוק, אז יש מישהו מפעיל את החוק. אם יש הכוונה, אם יש תהליך מכוון, אז יש בהכרח מכוון. מאיפה אני החלטתי שזה ככה? מאותו השכל הפשוט, אנחנו כבר לא פעם דיברנו עליו, נכון? מאותו שכל הפשוט אני יודע כן, שאם יש, כמו שאני אמרתי, שאם יש תוצאה, אז בהכרח יש סיבה. אם יש ציור של הקוס, אז בהכרח יש מישהו שמצייר את זה, יש גורם. אותו דבר פה, אם יש פעולה מכוונת, אז יש מישהו שמכוון. זה שאני יכול לחזות על פי החוקי טבע בפנים, בתוך המערכת, כל דבר, לא אומר לי שום דבר. אז אני שאלה נשארת, מי מפעיל את החוקים האלו? בסדר? אז אנחנו, זאת אומרת, עוד פעם נפגשים זה שתי מבטים. מבט אחד של השכל. השכל שלי אומר כך וכך, שחייב להיות למכוון, יש מכוון. כן? והמבט השני זה מבט החושים. אני לא רואה, אני רואה רק מערכת. מה אתה אומר? אני רואה, תראה, זה בשביל אני צריך את השם. אני יכול להגיד לך איפה אני יהיה נמצא בכל רגע, בכל נקודה, בכל רגע. אז מה אתה אומר לי שמישהו מפעיל אותו? לא מפעיל, אני מפעיל. אני יכול להחזות הכל, אני לבד יכול להחזות. אז מי אתה תגיד לי שיש מישהו איזה, כן? זאת אומרת, אז זה עובד, השאלה מיד, זה מה שאני רואה. אני רואה שזה ככה, ואם ככה, אני לא צריך להגיד שיש משהו חוץ מזה. זה מה שאני רואה לפניי. למעשה, זה השפעה לחושים. אני רואה שזה עובד, זה עושה ההרגשה לאדם. שהעולם מתנהג לבד בפני עצמו. המערכת הזאת פועלת, אז בפני עצמה. כן, ככה אני רואה, אני לא רואה מישהו מפעיל אותה, אז היא לבד. זה השפעה לחושים, ככה אני מרגיש, זה עניין, זה דרך אמוציונלית, זה הוכחה אמוציונלית. השכל אומר הפוך, זה נכון שאני רואה ככה, אבל לא יכול להיות ככה. חייב להיות שיהיה מישהו שמפעיל את זה, כן? עוד פעם, הסיבה הראשונית, ועוד פעם, המכוון וכו', כן, חייב להיות שזה. אז בא והוא טוען, מי אמר לך שזה חייב? מה השכל שלך? אני לא מסתמך על השכל שלך. מי אמר לך שהשכל שלך הוא נכון? זה למעשה הטענה שלהם, נכון? אז אנחנו דיברנו, נכון, דה, למה אני מסתמך על השכל הזה? השכל הזה זה לא שכל פשוט. אנחנו גם כן דיברנו על נקודה הזאת כמה פעמים. השכל הזה, הוא מתייחס להשקפה פנימית של האדם, כן, מבט הפנימי, אנחנו קראנו זה, מבט החיצון ומבט הפנימי, מבט הפנימי של האדם, אדם עם הידע הזאת שכל מכוון, ההכוונה לא יכולה להיות בלי מכוון, מבוססת על ה... כן, את הידע הזאת יש בתוך האדם, כל אדם חושב ככה. מאיפה הגיע לו? הוא לא למד את זה מעולם החיצון. אי אפשר ללמוד את זה מכיוון ש... אי אפשר לראות את זה, כן? זה רק בגלל שאני יודע את זה, אז לכן אני טוען שאם יש תהליך מכוון, אז יש מכוון. לא שזה למדתי את זה, אם לא הייתי יודע את זה, אפילו הייתי רואה אחד מכוון והפעולה, לא הייתי מקשר ביניהם. מה פתאום אני מקשר ביניהם? אני מקשר ביניהם רק בגלל שאני מחפש את הקשר. אני בשכל יודע שחייב להיות קשר בין הזה. מאיפה אני קיבלתי את הידע הזאת? אני קיבלתי עם בלידה. כל אדם נולד עם הידע הזאת. בדיוק כמו שהוא נולד עם הידע שהוא קיים. דיברנו על זה פעם, כן? כל אחד יודע שהוא קיים, איפה למד את זה? אפשר ללמוד את זה בעולם שהוא קיים? אדם רואה את היד שלו, זה לא יודע, מי אמר שזה יד שלו, שזה הוא? אם הוא מרגיש משהו וזה, אז הוא אומר, זה היד שלי, הוא יכול להגיע למסקנה, זה יד שלי, לא יד שלי, פתאום היא כואבת, אז זה יד שלי. בשביל להגיע למסקנה שהיד שלי, אני צריך לדעת שאני קיים, כי אם זה של מי שלי. איפה הוא קיבל את הידיעה הזאת? זאת אומרת, הוא נולד עם זה. הידיעה הזאת, זה נקרא ידיעה פנימית, עם הידיעה הזאת, מי שנולד עם הידיעה הזאת, הידיעה הזאת, זה לא ניתנת ל... מה? לא לחשה, לא יכולה להתעכם, לא יכולה... איך זה, איך אומרים זה? כן, לא יכול להיות בטעות. כן, לא יכול להיות, זה לא... למה? כי הטעות... הטעות או כן כן זה בא מבבת החיצון, זאת אומרת מה שאני רואה דרך העיניים, אז אני יכול להניח שיכול להיות שזה לא נכון, מכיוון שעיניים שלי יכולים להטות, יכולים לשנות את הציור מסוים, אבל ידע מה שאני קיבלתי בלידה לא דרך העיניים, לא דרך החושים, אין לו טעות, לא יכולה להיות טעות, זה ידע אמיתי וידע אבסולוטי, זה מה שאנחנו טוענים, אז זה לא סתם שכל פשוט, זה הידע מה שאדם נולד איתו. אנחנו ביססנו כל עניין של הוכחה על הדבר הזה וכו' וכו'. כן? למעשה זה הטענה נגד השיטה שלו של הדטרמיניזם. אין כזה גם כן דטרמיניזם, זה כל דטרמיניזם יש לו בעיה מסוימת. אם יש חוקים, אז בטח יש מישהו מכוון. מאיפה אני יודע את זה? יודע מהשכל הזה. שלי. למה אני מסתמך על השכל שלי? כי השכל שלי, הידע הזאת, לא קיבלתי זה מחושים שאני צריך לדאוג אולי הם פמת, אולי זה טעות. אני נולדתי עם זה, זה קיבלתי את זה מתוך, כן, בלידה וזה, זה הידע הפנימי. יותר מזה אז אמרנו, שבלי הידע הזאת לא קיים עולם. כן, אשליה, אשליה, מי שיגיד לו, אני קיים, אולי זה לא נכון שאתה קיים, אולי זה ידע, אולי זה טעות, אולי זה אשליה. אם זה אשליה, אז כל העולם מה שאני רואה זה גם כן אשליה. כן, אז הוא אמר שזה אשליה של מי? של מי? אז אותו שזה של אשליה שלו, הוא קיים. תגיד, זה לא אשליה שלו, אלא אשליה של מישהו אחר. אז באותה אשליה גם כל העולם קיים, כי כל העולם הוא רואה בגלל שאני קיים. אדם יודע שאני קיים, ואז לכן הוא רואה את כל העולם. אם לא היה לו את הידיעה הזאת, לא היה עולם בשבילו. גמרנו, כן? אז לכן זה, כל העולם זה מתבסס על הידיעה הזאת, ולא הידיעה הזאת באה מתוך העולם. זה צריכים לתבוס את זה, כן? לכן, ברור על כל העולם יכולים להגיד כל מיני דברים, הוא קיים, לא קיים, אולי כן, אולי לא, אבל אני קיים שלי, הוא הראשוני, הידיעה הזאת ראשונית כלפי כל העולם. אז ממני אני לא יכול לפרוח מתוך העולם את המבט הזה. אם מבט הזה לא נכון, אז אין עולם. אותו דבר הידיעה ש... כל דבר, שיש סיבה לכל תוצאה, לכל תוצאה יש סיבה. מישהו אומר, אולי טעות, אין סיבות לתוצאות. מה זה אין סיבות לתוצאות? הלא, זה גם כן ידיעה פנימית שלי. על ידי זה, כך אני, איך אני ראיתי את הסיבות והתוצאות בעולם? בגלל שאני מחפש את זה, אני אדם שנולד עם ידיעה הזאת, והוא מחפש, חוקר את העולם, מההתחלה, ורואה בכל מיני חוקיות, רואה סיבה ותוצאה, איך הוא רואה? זה מה שהוא מחפש. זאת אומרת, הוא יודע מראש שזה חייב להיות קיים. לא יכול ללמוד את זה מבחוץ. אז לכן זה שהוא רואה עולם בפניו, כן, עם קשרים כל מיני, זה תוצאה של הידע שלו, ולא הפוך. אז ממני זה לא יכול להיות אשליה או לא נכון. אם זה אשליה, אז כל העולם הוא לא רואה, אינו קיים. ביחס לעולם שהוא רואה, הידיעה הזאת היא מוחלטת, אבסולוטית. כן, זה אמרנו לא פעם אחת את הנקודה הזאת. אותו דבר פה, מכוון ומכוון. אם יש תהליך מכוון, אז חייב להיות מכוון. אתה תגיד, אולי אתה טועה, זה סתם השכל שלך אומר, אני לא סומך על השכל שלך. הידיעה הזאת היא ידיעה פנימית, אבסולוטית, מוחלטת. אם זה לא נכון, אין כל העולם. כמו שאני קיים, זה לא נכון. זה, כן? אז כן, אם איננו, זה ברור שאני לא רואה את זה בעולם, תמיד מי המכוון, קשר בין מכוון ולמכוון, זה ככה אני מתייחס לעולם, בכל דבר אנחנו מדברים ככה, כן, אני בבדים, בכל מקום ומקום אנחנו עובדים עם השכל הזה, זה עולם מה שאנחנו רואים, איך נכנס העולם בשכל שלנו, עולם שבכל דבר אנחנו יודעים שאם זה משהו זז, אז מישהו מזיז את זה, איך זה הגיע לנו, העולם הזה בשכל שלנו, אלא על ידי הידיעה הזאת, בגלל שהשתמשנו בידיעה הזאת, לכתחילה, אז אנחנו רואים את זה. אם אנחנו נאמר שהידיעה הזאת לא נכונה, אז כל העולם איננו קיים. כן, זה לא יכול להיות אשליה. אשליה יכולה להיות, או טעות, טעות בידיעה יכולה להיות זאת שבאה מבחוץ דרך החושים, כי החושים יכולים להטות. אבל לא ידיעה פנימית. אז דיברנו, כבר כמה מקומות אנחנו דיברנו על הנקודה הזאת במפורט. בסדר. עוד נקודה אחת לסוף, כן, שלמעשה יכולים להסתכל אחרת. מה אתה אומר? דטרמיניזם, מערכת, היא עובדת בפני עצמה. אז מה היא בפני עצמה, זהו, אז אין אף אחד, לא צריכים לדבר על השם. אני אקח דוגמה, אוטו. אדם נוסע באוטו בכביש, כביש ישר, כן, לוק ישר, כן, בכביש, נכון? עכשיו, אני חוקר, מתחיל לחקור את המכונה, ולא רואה את האדם, לא יכול להגיע אליו, חוקר את המכונית. מערכת דטרמיניסטית לגמרי, לא? הכל, כל החוקים אני יודע שם, אני פתאום, זה, כן, זה עובד שם, עובד הגלגלים, כן, בעברית לא יודע את כל המושגים שם, צילינדר, איך קוראים לזה? כן, צילינדר, כן, כך קוראים, צילינדר וזה, כל דבר אני יודע את התנועה שלו, הדלק נכנס וזה, כן? יש חוקים, חוקים, יותר מזה, אני יכול למנות חוקים שם, מה? אני רואה שהוא תמיד ישר ישר, האוטו נוסעת ישר, נכון? ברגע שהוא פתאום זז לקצה של הכביש, הוא פתאום חוזר באמצע. רק הוא זז לשם חוזר, פתאום כביש פונה, גם הוא פונה יחד עם הכביש.
זה לא תמיד.
זה חס ושלום. אז יש לי חוקים, הכל חוקים, מה חוקים? שכל פעם שזה מתקרב לקצה זה, הוא חוזר בחזר, וכל וכל, כל פעם אני רואה, אני מנה חוקים, אני אראה הכל חוקתיות, הכל יהיה זה, ואני אגיד, זה מערכת, זה לא, אף אחד לא מפעיל את העובדת בעצמה, ואף אחד לא יוכל להוכיח לי שזה לא ככה מבחינה זו, כן? כי אי אפשר להראה, כן? וואו, כי היא עובדת, אבל האמת שיהיה, למה היא עובדת על פי החוקים האלו? מכיוון שיש שם בן אדם שמפעיל אותם, מכוון אותם. למה כל פעם זה נכנס דלק בתוך הצילינדר הזה? מה? נכנס, עוד פעם נכנס, עוד פעם נכנס. כן, יש עלייה, נכנס יותר. אני מבנה לי חוקים, כל פעם חוק הכנסת, כניסת הדלק לתוך הזה. נכנס כל פעם. אבל יש מישהו שלוחץ על זה כל פעם וכו' וכו'. כן, זאת אומרת, זה שאני רואה מערכת דטרמיניסטית שלא פועלת לזה, אז זה לא שהיא לכאורה, אני יכול שם לחזות את הכל, זה לא אומר לי שזה רק מה שיש ואין משהו חוץ ממנו. כן, עוד פעם, זה בסדר, חזרנו.
זה נכון, המשל נכון.
כן.
כי במציאות, פה אתה כביכול לוקח את אותו מודל שאתה רואה ואתה מצליח, פה תיקח את האוטו, תשחרר אותו, זה לא יהיה.
לא, ברור, ברור, לא, אבל אני רואה תהליך מסוים, כן? אני
חסר לך פרקים.
אני רואה,
לא, ופה אני רואה תהליך ולוקח אותו. לא אומר שחסר, לוקח את התהליך שראיתי במשל משהו בו. לקחתי אותו, אני מצליח לבנות אותו, אני מצליח...
לא, בסדר, לא משל, לא, אנחנו מדברים
בו... אתה רואה שזה עובד.
לא, אנחנו מדברים בו... לא, אנחנו מדברים בתור משל, משל. אותו דבר אנחנו רואים את האולם בתהליך מסוים, נוסע בכביש ישר. ברגע שהוא התחיל להתהפך, אז קריאת ים סוף, עוד כל מיני עניינים, בסדר? זה פתאום יוצא מהעולם, ניסים, יש ניסים. אבל כל עוד הוא נוסע באיזשהו דרך, יש לנו חוקים, הכל ברור, הכל מוגדר, הכל זה, ואני הכל יודע. אבל למעשה לא יודע, כן, בסופו של דבר. זאת אומרת, רצינו, אז ככה למעשה, גם עם היסוד הזה של דטרמיניזם, זה החדש שלו, גם אי אפשר כן, להתבסס עליו. אז למעשה, מה המסקנה מכל זה? אז יוצא ככה, שהיה תהיל של מאה ה-19, מבוסס על שני עמודים למעשה, שלישי אני לא מדבר עליו, על שני עמודים של דטרמיניזם וריאליזם. שני מהם נשברו על ידי מדז של מאה ה-20, זה מה שדיברנו, מה שהוקינג מדבר. הוקינג ניסה להחזיר אותם בחזרה, אבל למעשה הוא לא הלך רחוק, כל מה שהגזיר, למעשה חזרנו לאותה נקודה, והוויכוח הוא נשאר אותו ויכוח, כן, גם זה, כן, זה ויכוח, בין ויכוח שהיה כל התקופה מתחילת בריאת עולם, אדם, קין והבל, קין והבל, וזה כל דבר, ויכוח אותו ויכוח, הכל זה ויכוח על אותו הדבר, איפה מכל מתחיל, מאיפה מכל מתחיל. אם כל מה שזה מתחיל זה מחוץ לטבע, הסיבה הראשונית היא לא נמצאת בתוך הטבע, אלא מחוץ לטבע, או שהסיבה הראשונית היא נמצאת בתוך הטבע, ועל פי השכל ברור לי שזה נמצא מחוץ לטבע, אבל על פי החושים ברור לי שהיא נמצאת בתוך הטבע, וזה שתי השקפות האלו, השכל והחושים מתנגשים, וזה הוויכוח שתמיד היה בינינו ובין עובדי אלילים, בינינו ובין אתאיסטים, כן? זה אותו ויכוח הוא ישנו והוא ממשיך. הטענה שלנו שאנחנו מתבססים על השכל, והשכל הזה הוא שכל מוחלט. מוחלט למה? מכיוון שהידיעה הזאת זה ידיעה פנימית, לא באה מתוך הזה. והם טוענים, זה שכל פשוט. ונכון שעל פי שכל זה ככה, אני לא מסתמך על שכל, על שכל הפשוט. זה אנחנו רואים דוגמאות, הרבה דוגמאות, שזה השכל פשוט לא עבד, ככה הם טוענים, ואז הם מביאים את, כן, זאת אומרת, והם, הביסוס שלהם זה למעשה כל מה שהם, כן, את הביסוס שלהם על פי מה שהם רואים. זאת אומרת, הוויכוח הוא נשאר אותו ויכוח, כל אחד יתפוס, צריך לתפוס לפי איזה דרך הוא הולך, כן, דרך השכל או דרך החושים, אבל זה, אנחנו עוד פעם חזרנו לאותה נקודה, בסדר.
השכל הפשוט זה אומר חושי, כן? כן. וואי, לא הקליט שלו?